أكثر من شهر متفاول، فين غاما ساعة نورمال يا فيك شغال في كل الناس اللي بتصير في الشغل اللي يدعي عليك.
بואו נתחיל עם ענייננו. אני דיברנו בפעם, גמרנו בפעם הקודמת את העניין של המחלוקת והסובלנות וכן היחס למחלוקת, ואני רוצה לעסוק עכשיו בשינויים בהלכה. אני אתחיל אולי עם דוגמה שממנה אני אצא, היא תלווה אותנו בכל הדיון הזה. זאת דוגמה ששמעתי פעם מאיזה חבר, לא דתי, וזה דיון שהיה לנו איתו. תחשבו על אוסף אנשים שהולכים דורות כבר במדבר לבושים בבגדי ים. גם ההורים שלהם לבשו בגדי ים, ההורים של ההורים שלהם לבשו בגדי ים. לבשו בגדי ים. באיזשהו שלב נגמר להם המדבר. כן? מתחילים להגיע לאזור קר יותר.
כול הארץ, סתם, דוגמה לא קשורה לגיון.
אז עכשיו, חלק מהם אומרים, אנחנו ממשיכים את מסורת אבותינו, ולמרות שהאזור הוא קר, אנחנו ממשיכים ללכת עם בגד ים. כמו שאבותינו הלכו עם בגדי ים, גם אנחנו הולכים עם בגד ים. זאת תפיסה שמרנית. הם משמרים את המסורת שהם קיבלו מאבותיהם. כמובן, הבגדי ים והמזג אוויר, מדבר ולא מדבר, כל זה, זה משלים. אבל בואו נחשוב רגע על המשלים. שמרנות.
שמרנית מטומטמת.
רגע, לא מטומטמת. אוקיי, אז שמרנות כרגע, אוקיי?
צדק.
עכשיו, אחרים אומרים, רבא קר, תביא מעיל, נכון? אז הם כמובן רפורמים, כופרים, לא יודע איך לקרוא להם, הם לא עוכרי ישראל, הם לא שמרנים, נכון?
אבל... אני שכן, אני לא שמרנים.
איך?
במובן זה שיש שמרנות שמשמרת את המעטפת, ויש שמרנות שמשמרת את העקרונות.
אוקיי.
במובן הזה,
מה זה העקרונות? תסביר יותר.
נגיד עיקרון של צריך להתלבש בהתאם לסביבה, או באופן שיקדם אותנו.
נכון. לא, לא, תכף נראה, לא כל כך פשוט. לאט לאט. מסורתיים וליברליים זה שני דברים לגמרי לגמרי שונים. יש, אז באמת, אז לכאורה אלה שלובשים מעיל, הם מניחים שזה, הם כאילו לא שמרנים, הם לא שומרים את המסורת שהם קיבלו מאבותיהם. אבל יכולים להיות קבוצה של אנשים שאומרים, אנחנו לובשים מעיל, אבל לא סתם כיכר לנו ולא מעניין אותנו המסורת של אבותינו. אלא בגלל שכמו שאבותינו הלכו עם בגד שמתאים למזג האוויר, היה חם אז הם הלכו עם בגד ים, אנחנו הולכים עם בגד שמתאים למזג האוויר, עכשיו קר, אז אנחנו הולכים עם מעיל. או במילים אחרות, אנחנו לא פחות שמרנים מהקבוצה הראשונה, אנחנו רק טוענים שהעיקרון שעליו צריך לשמור, הוא לא העיקרון שהולכים עם בגד ים, אלא העיקרון שהולכים עם בגד שמתאים למזג האוויר. אוקיי? אז אני חושב שהקבוצה השלישית הזאת, היא שמרנית בדיוק כמו שהקבוצה הראשונה שמרנית. ההבדל ביניהם, זה בסך הכל בשאלה על מה שומרים. קבוצה אחת שומרת על העיקרון של ללכת עם בגד ים. קבוצה שנייה שומרת על העיקרון של ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. ואת יש להם ויכוח מהו העיקרון שעבר אליהם במסורת. מה העיקרון שאבותיהם דרשו מהם. אבל הם לא נבדלים זה מזה במידת השמרנות שלהם. הם שמרנים בדיוק באותה צורה. הם רק משמרים עיקרון אחר. אוקיי? מסכימים? אז בואו נקרא לצורך הדיון מההמשך, ניתן להם שמות. השמרנים מהסוג הראשון, אלה שממשיכים עם בגד ים, אפילו שקר, הם שמרנים פשטיים. לפי הפשט, יש בגד ים, אנחנו הולכים עם בגד ים, אוקיי? השמרנים מהסוג השני, קבוצה שלישית שאמרתי, נקרא להם שמרנים מדרשיים. מה זאת אומרת שמרנים מדרשיים? הם עושים מדרש לפשט של, כן? אבותיהם הלכו עם בגד ים, זה הפשט. כתוב בפסוק ללכת עם בגד ים. אוקיי? עכשיו אני עושה דרש לפסוק, אני אומר, מה זאת אומרת ללכת עם בגד ים? כי הם היו במדבר, הכוונה ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר, לא ללכת עם בגד ים. אז אני עושה מדרש, והמדרש מייצר לי את העיקרון שעליו אני שומר. אז אני קורא לזה שמרן מדרשי, להבדיל מהשמרן הפשוטי. בסדר?
מעניין הרבה שאתה קורא לזה דרש. זאת אומרת, זה מה שדרש הוא מבחינתנו?
לא.
באופן כללי?
לצורך הדיון שלנו, עזוב, אני לא אתן פה טענות על עולם הדרש. בסדר? הקבוצה השלישית היא, אפילו לא הייתי קורא להם רפורמים, הייתי קורא להם כופרים. למה כופרים? לא מעניין אותנו מסורת אבותינו, קר לנו. זהו, נכון? זה... הם לא מתרצים תירוצים שמה שעשו אבותינו זה ככה, ואנחנו משמרים את זה בגלל שככה. עם איזה גביר קר, אומר, אני לא מחפשים תירוצים, קר לי, אז אני לובש בגן, אני לובש מעיל. לא, אני לא מוטרד מהשאלה מה עשו אבותיי ולמה אני לא עושה את מה שעשו אבותיי. אז הם כופרים, אוקיי? במשל, במשל שלנו. שימו לב שהשמרן המדרשי והכופר מתנהגים בפועל אותו דבר. הם שמים מעיל. ההבדל ביניהם הוא בשאלת ההנמקה. את מהי ההנמקה שהם מביאים לזה שהם שמים מעיל. זאת אומרת, שימו לב שההתנהגות של האדם לא מעידה על השאלה האם הוא שמרן או לא שמרן. ההנמקות שלו קובעות אם הוא שמרן או לא. אוקיי? יכול להיות בן אדם למשל שלא ישנה את בגד הים, אבל הוא לא ישנה וימשיך ללכת עם בגד ים והוא לא שמרן. למה? הוא יגיד, אני מסכים שהעיקרון שמסרו לנו אבותינו זה ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. באומן הזה אני שמרן מדרשי, ולא בא לי. אני רוצה ללכת עם בגד ים. באופן עקרוני, בשביל לשמור, הייתי צריך לשים מעיל, נכון? כי אני שמרן מדרשי, אני חושב שההוראה זה ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר, אבל לא בא לי. אני אוהב אתגרים, רוצה ללכת עם בגד ים במקום קר. בסדר? תשימו לב, פה יש מישהו שלא משנה את מה שהוא, את מה שאבותיו עשו, והוא לא שמרן. זאת אומרת, אתה הולך לשני הכיוונים. אתה לא יכול ללמוד מההתנהגות של בן אדם כלום על השאלה אם הוא שמרן או לא שמרן. לשני הכיוונים. בין אם הוא משנה ובין אם הוא לא משנה, אין לך דרך לדעת אם הוא שמרן או לא. הדרך לברר האם הוא שמרן או לא, זה לבדוק את ההנמקות שלו. למה הוא משנה או לא משנה, אוקיי? עכשיו, אולי עוד נקודה. יש לנו איזושהי נטייה לחשוב שהשמרן המדרשי הוא בעצם כופר. הוא בוחר את הפתרון הנוח, בא לו לשים מעיל כי קר לו, ואחרי זה הוא מוצא תירוצים. הרבה פעמים אנחנו מתייחסים ככה למיני טענות ליברליות, או טענות כאלה של שינויים בהלכה, כאילו אתה בעצם, אתה יורד את החץ ואחרי זה מצייר סביבו את המטרה. עכשיו, קודם כל, אולי זה נכון ואולי לא, אבל זאת כבר ירידה לרמת הפסיכולוגיה. הטיעון כשלעצמו הוא טיעון שמרני. אתה יכול להגיד, תשמע, אני לא מאמין לך, אתה לא באמת חושב ככה, אתה בעצם סתם מחפש חיים קלים וזהו. לא להאמין לבן אדם תמיד אפשר, אבל אתה צריך להבין שאין לך שום ראיה שזה ככה. מה שנקרא, it's too good to be kosher, כן? זאת אומרת, אם יש משהו שנוח, אז לא יכול להיות שהוא מותר. זאת אומרת, אם אתה עושה משהו נוח, אז זה ברור שזה משהו אסור. לא. אז זה, ה-too good to be kosher זה קשר. יכול להיות משהו שהוא גם good וגם kosher, אוקיי? מעבר לזה, כמו שהבאתי קודם את הדוגמה, יכולים להיות אנשים שממשיכים ללכת עם בגד ים, כן? אבל הם בעצם אפיקורסים. למרות שהם לכאורה משלמים מחיר, הם הולכים עם בגד שלא מתאים למזג האוויר. ובכל זאת הם לא שמרנים, כי הם חושבים שצריך לשמור עם בגד שמתאים למזג האוויר. והם בכל זאת ממשיכים ללכת עם בגד ים. למה? בגלל האתגר, שאמרתי קודם. סתם אני מביא פה דוגמה, כדי להראות שאי אפשר להסיק מסקנות ממה שהבן אדם עושה לגבי השאלה האם הוא שמרן או לא. וכל הספקולציות האלה שהבן אדם שהוא עושה משהו נוח, אז הוא כנראה לא שמרן, הוא רק משקר, או מספר לנו סיפורים, זה אין שום הכרח שזה נכון, כל השאלה זה אם תדן אותו לקו זכות או לא.
תלוי בהגדרה, מה הוא שמרן, אם אני רוצה לדעת האם שמרן בדעות, אז
לא, טוב, בוא נדבר על ההלכה, מה זה בדיעות. האם הוא מחויב להלכה? בסדר, נשאל את זה ככה. נגיד שהייתה הלכה, צריך לתת בעת שבתים למזג האוויר. תבדוק את המעשים ומה תגלה. הרי אני אטען, לא, אתה לא תוכל לגלות. כי לפי המעשים, אם יש לי הנמקות, אז אני מסביר לך שעכשיו השמרנות, ההלכה עצמה אומרת לי להתנהג ככה, ולא כמו שהיה פעם.
אז אני אגיד שכל
שמרן בדעות, כל זה הלכה, מה אתה אומר דעות ומעשים? ההלכה אין הבדל בין דעות ומעשים. הדעות קובעות מה אני צריך לעשות, זה ההלכה. עכשיו השאלה, האם אני מקיים את ההלכה או לא? נו, לבשתי מעיל. אני מקיים את ההלכה או לא? ההלכה אומרת שאני הולכת עם בגד ים, או ככה כתוב בשולחן ערוך, צריך ללכת עם בגד ים. עכשיו אני אומר, כן, כי השולחן ערוך היה במדבר, הוא אומר, בעצם הוא מתכוון צריך ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. ככה אני טוען. עכשיו אני שואל, האם אתה יכול להגיד עליי שאני שמרן או לא שמרן? אפשר לקבוע את זה לפי זה שאני הולך עכשיו עם מעיל?
תלוי בהגדרה של שמרן.
מחויב להלכה, זו מה הגדרה? שואל, מחויב להלכה?
אם הוא עושה מה שכתוב בשולחן ערוך.
אבל מה זה כתוב? מה כתוב בשולחן ערוך? לא, זה המילים. אבל אתה מבין שאנחנו הרי הרבה פעמים עושים פרשנות למילים. מה זאת אומרת? מילים כתוב, גם בתורה כתוב עין תחת עין. אנחנו אומרים ממון, מה? בהלכה כתוב לא תתגודדו. לא עושים שני בתי כנסת או שני בתי דין בעיר אחת. היום אנחנו כן עושים. אז כולם עוברים על ההלכה? לא. אנשים מבינים שההלכה היום צריכה להתיישם אחרת. תורת חכמים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו לעשות? זה הכל מילים. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו לעשות? אני רוצה לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. זהו, זה מה שאני רוצה. עכשיו אני אומר, האם כשאני הולך עם מעיל, אני עושה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה או לא? לפי תפיסתי, כן. אם אני מנמק את זה עם המדרש השמרני. אולי אני טועה ואולי לא. תמיד במחלוקת יכול להיות שמישהו טועה ומישהו אחר לא טועה. זה דיברנו בשיעורים הקודמים. אבל לשיטתי, אני עושה את מה שאני מבין. ערך האוטונומיה, דיברנו בשיעור הקודם. אדם צריך לעשות את מה שהוא מבין. אוקיי? אני מפרש את ההלכה והולך על פי מה שאני מפרש. זה מה שאני עושה. להפך, מבחינתי, מי שממשיך ללכת עם בגד ים הוא כופר. למרות שזה מה שכתוב בהלכה. כי בעצם מה שכתוב בהלכה זה ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. והוא הולך עם בגד ים באזור קר, אז הוא כופר. עכשיו, איכשהו אנחנו לא רגילים לחשוב כך. למה? כי מי שמשלם מחירים, למה להניח שהוא כופר? הרי בשביל מה הוא משלם מחירים? זה יותר נוח ללכת עם מעיל. למה שילך עם בגד ים? כנראה בגלל שהוא מאמין בזה, כי יש לו מיגו. אם הוא היה רוצה נוחיות, אז הוא היה שם מעיל. למה הוא הולך עם בגד ים? זה לא ככה. ושאני לא מדבר כרגע על נוחיות ולא נוחיות, אני מדבר על השאלה, האם הוא מקיים את ההלכה? אם אני חושב שההלכה אומרת שצריך ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר, הוא לא מקיים את ההלכה. אם הוא הולך עם בגד ים, לא משנה שהוא משלם מחירים ושהוא צדיק ושהוא מוסר את נפשו, אבל הוא חילל שבת. אם כך, לא שומרים שבת היום.
אני עכשיו לבן אדם המביאי, הבן אדם שכהן שצריך לשמר את
לא, אני אומר, לא, אני אפילו מדבר על הראשון. אני כשמרן מדרשי. אני מסתכל על השמרן הפשטי. בסדר? לדעתי הוא עובר על ההלכה. נכון? שלשיטתו הוא שומר את ההלכה, כי הוא חושב שזה מה שההלכה אומרת. בסדר? זה לשיטתו. אבל אני מבחינתי הוא כופר, הוא עובר על ההלכה. הוא חילל שבת.
לא, הוא לא כופר.
לא, זה כבר מילים. הוא חילל שבת, הוא עובר על ההלכה. בסדר? אני רק טוען שלא רק אלה שלובשים בגדי ים, הרי זה כולנו מקבלים באופן טבעי. נגיד, מי שלובש מעיל, הוא עובר על ההלכה. זה כולם מרגישים על זה טבעי. אני אומר, באותה מידה, מי שלובש מעיל מסתכל על מי שממשיך עם בגד ים, ואומר, הוא עובר על ההלכה. יש להם ויכוח, מה יהיה ההלכה? אף אחד מהם לא רשע. שניהם מחויבים להלכה, יש להם פירוש אחר, מה ההלכה אומר? רק אני אומר, זה סימטרי לשני הצדדים, אין יתרון לאלה שלובשים בגד ים על אלה ששמים מעיל. זה אותו דבר. ויכוח, מי צודק? אחד מהם צודק, השני לא צודק. זה דיברנו בשיעור הקודם, מוניזם מול פלורליזם. אוקיי? אבל אני לא יודע עכשיו על השאלה מי צודק, אלא על השאלה, אני שופט בן אדם לשיטתו. עכשיו, הוא לשיטתו שמרן, כמו שהוא לשיטתו שמרן. ואני לשיטתו עבריין. אולי באונס, כי אני חושב שזה מה שצריך. אבל עדיין, אני לא מקיים את ההלכה. והוא לשיטתי גם עבריין. אותו דבר, זה סימטרי לגמרי. אין שום יתרון לאלה שממשיכים עם בגד ים, על אלה ששמים מעיל. למרות שזה כאילו חיים יותר קשים מול חיים יותר קלים. יש לנו איזושהי נטייה לחשוד שאתה מחפש חיים קלים, זה חשדות. מבחינת הטיעון, טיעון לגיטימי, אוקיי?
הרב, שאלה, דיבר עכשיו על ארבע טיפוסים, על השמרן הפשטי, על הכופר, על השמרן המדרשי.
לא, שלושה, רק שלושה.
אבל דיברת על אותו בן אדם שאומר שמכיר בכך שיש את העיקרון שצריך לדבש בידינו לבזג האוויר, והוא בוחר שלא לנוקע.
זה הכופר. הוא גם כופר, בוודאי, מה ההבדל? הוא לא מחויב לעיקרון. העיקרון הוא שצריך ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר, והוא לא מחויב לו.
אם זה עיקרון מחייב.
כן, זה העיקרון. אני אומר, בהנחה שככה הוא מפרש את התורה, אז זה מבחינתו העיקרון. הוא לא עושה את זה, אז הוא כופר. לפעמים כופר יכול לשלם מחירים, כופר זה לא תמיד חיים קלים. יש סיפור ידוע על אדם הכהן. אדם הכהן היה אחד מהמשכילים. אז הוא, כן, אז הוא פעם בא מישהו לחפש אותו בשבת, בא אליו הביתה. אשתו אומרת, הוא בבית כנסת. זה בבית כנסת. טוב, אם מחפש אותו בבית כנסת, חושבים בטח הוא מצ'סבט עם החבר'ה בחוץ שם, בכניסה. רואים שם את האנשית, לא מוצאים אותו. איפה האדם הכהן? מפנים בתור בית הכנסת. אני לא חושבים בתור בית הכנסת. אם מצאים אותו בית הכנסת, חפשים אותו בטח בשורה האחרונה, קורה משהו, לא יודע מה. לא, שואל איפה האדם הכהן? טוב, ליד הארון קודש שם, עם טלית, מתנדנד, ככה חזק חזק, זה האדם הכהן. כן, מחכים עד סוף התפילה, אז הוא יוצא החוצה, הוא אומר לו, תגיד, מה, אתה אפיקורס, אתה לא מאמין בכל הסיפור הזה, מה עשית שם עם הטלית מתנדנד מול ארון הקודש? הוא אומר להם, מה זה חוכמה להיות אפיקורס בבית במיטה עם בגד ים? זאת אומרת, אפיקורס עם טלית מתנדנד מול ארון הקודש, זה האפיקורס האמיתי, אוקיי? חץ שלבש בגד ים באזור קר, בגלל שהוא רוצה להיות אפיקורס, זה האפיקורס האמיתי, לא אחד ששם מעיל, כי זה נוח לו, אוקיי? יש עוד סיפור מעניין עליו, עכשיו אני נזכר. הוא רצה, מספרים שהוא רצה לעשות תשובה על ארז דווי, אדם הכהן. למה? כדי להפריך את מאמר חז"ל שרשעים אפילו על פתחו של גיהנום לא עושים תשובה. טוב. אז עד כאן שבחי אדם הכהן. טוב, בכל אופן, זה רחוב בתל אביב, אבל היה גם איש כזה פעם. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, מי שלא מנמק אז הוא כלום, כלומניק. אני בוחר. עושה את זה ככולם, אז מה? זה לא עמדה. אני ממיין עמדות. אני לא ממיין אנשים. אנשים נטולי עמדה, אין לי מה למיין אותם. לא ממיין אותם, איך שאתה רוצה. כבשה. הייתי ממיין אותו בתחום הכבשים. מי שעושה משהו כי כולם עושים, אז הוא כבשה. גם הכבשה עושה את מה שכולם עושים. זה משהו אחר, אבל זה בסדר. אז הוא אחד שמוצא, הוא מאמין בדת אחרת, בדת שכולם, שצריך לעשות מה שכולם עושים.
תוך המיין אותי עכשיו.
אה? כן.
את פרוש מן הציבור.
אז הטענה, אז בקיצור, יש לנו בינתיים שלושה מודלים. אחד מהם זה השמרן הפשטי, השני זה השמרן המדרשי, והשלישי זה הכופר. אוקיי? עכשיו בואו ננסה לחשוב מה זה רפורמי במודל הזה. לכאורה, כשאנחנו מסתכלים על המודל הזה, אז נראה שאין עוד אופציה. זאת אומרת, כיסינו את כל האפשרויות, מה עוד יכול להיות? או שאתה לובש מעיל, או שאתה ממשיך עם בגד ים, או שההנמקה שלך היא מדרשית, או שההנמקה שלך היא פשטית. זהו, ארבע אפשרויות, מה עוד יכול להיות? לא, טועה זה עוד פעם לא עמדה, זה טעות. אני מדבר על מישהו, מה הוא טוען? מה לשיטתו טוען? כל אחד מהם יכול להיות טועה.
כמו שמרן המדרשי.
אה? נו, אז זה רפורמי זה שמרן מדרשי.
שמרן מדרשי, באופן הזה שכמו שהשמרן המדרשי מנסיתי לחשוב רגע, מה הכוונה האמיתית שמאחורי הדברים, זה גם מה שהרפורמי עושה.
נו, אז זה שמרן מדרשי. זה לא רפורמי.
שיטתו, כן.
בסדר, אז רפורמי אתה אומר הוא שמרן מדרשי. זה מה שאתה טוען. אין, זה לא מכניזם רביעי, אלא זה אחד מהשלושה שמרן מדרשי.
ככה אני חושב.
אוקיי, טוב, מסכימים?
בפועל הרפורמים הקימו לחצי לבוא, אמרו, תראו, הלכה שאתם שומרים לא טועים את הזמן, אתם צריכים להיות...
זה כולנו מכירים, אני שואל במודל הזה שאני תיארתי כאן. איפה יש עוד מכניזם אפשרי? איפה נכנס פה עוד מכניזם? תמרן מדרשי, כמו שהוא אמר. טוב, אני לא מסכים. אני אגיד לכם יותר מזה. אם אני מנסה לזהות את הדוגמאות האלה שתיארתי כאן על הבגדי ים, בדוגמה של הבגדי ים, עם הקבוצות שאנחנו מכירים מהעולם שלנו, אז כזיהוי ראשוני, ולא נכון, אבל כזיהוי ראשוני, אני אומר, השמרן הפשטי זה החרדי, השמרן המדרשי זה הדתי המודרני, והכופר זה, כן, זה החילוני, הכופר, אוקיי? הדתי המודרני בעצם נראה אחרת ממה שנראו אבותיו, מתנהל אחרת, אבל הוא מסביר שזה מה שצריך לעשות היום. עכשיו, החרדי ממשיך ללכת עם הבגדים שהלכו אבותיו, כמשל, לא רק הבגדים, אלא הוא חושב שצריך להמשיך לעשות את מה שעשו אבותינו, ולכן הוא בעצם שמרן פשטי, אוקיי? אז אם אני רוצה לזהות את הדמויות האלה שהגדרתי כאן, עם הקבוצות שאנחנו מכירים בסוציולוגיה הדתית של היום, תיאולוגיה או סוציולוגיה דתית של היום, אז נדמה לי שזה הזיהוי המתבקש, אוקיי? שמרן פשטי זה חרדי, שמרן מדרשי, חרדי לא במובן של אנטי-ציוני, גם חרדלי. חרדי, הכוונה מישהו ששמרן הלכתי, כן? שמרן מדרשי זה הדתי המודרני, שהוא אומר לכם, להבדיל מהלייט, בסדר, נוטים לזהות את הדתי המודרני עם הלייט, אבל זאת תעמולה של השמרנים כמובן. את הלייט זה אחד שחפף. הדתי המודרני לא, יש לו הנמקות, למה היום צריך לעשות את זה אחרת, מה שעשו פעם. יכולים להסכים, יכולים שלא להסכים, יש לו נימוקים. לא סתם, לא עושה כי לא בא לו, אוקיי? זה מזכיר לי עוד סיפור. היה פעם, לא היה פעם, עדיין יש. שחקן תיאטרון כזה בשם חגי לובר, רב שחקן כזה, יש לו תיאטרון הספקלריה, זה נקרא. פעם? מה? אז הוא הבעל הבית שם. אז הוא היה, עדיין, פעם ראיתי הצגה שלו, הוא היה עושה הצגות בכל מיני מקומות, כדי לעורר נושאים לדיון, ואחרי זה דן עם הקהל. הצגה על דטלש כלשהו או משהו, לא זוכר פה בדיוק. אחרי ההצגה, בתוך כדי הדיון, הוא סיפר שהוא היה מדריך במדרשה באופרה. שם באות כל מיני קבוצות נוער, וכן, עוברים כל מיני דיונים ועניינים, אידיאולוגיה, דת, אמונה, כל דברים כאלה. הוא אומר, תשמעו, אני שם בערך 7 שנים. לפני 7 שנים, היינו יושבים סביב המדורה, והיה אפשר לחתוך את האוויר בסכין. אם אני הוכיח להם שיש אלוקים ומעמד הר סיני, כולם חוזרים בתשובה והולכים לא יודע מה, לא מפסיקים ללמוד תורה יומם ולילה, אוקיי? ואם לא, אז כולנו הולכים לים, זורקים הכל, גומרים כל הסיפור. לא נשאר שום דבר. ועברו 7 שנים, לא 5 דורות. הנה, עברו 7 שנים. ראשון סביב המדורה, עם אותם קבוצת אנשים, מאותו גיל, מאותו מקום, מאותו חברה, אותה קבוצה חברתית, אני אומר להם, ראשון סביב המדורה, אני אומר להם, יש אלוקים, יש הוכחות, ופה ואלוקים. מה סביר? ואז הוא אומר להם, והוא גם התגלה בהר סיני. אחרת איך אתה יודע שהוא ישנו? והוא גם נתן תורה שם. אחרת מה הוא עשה שם? וכל מה שהוא אמר צריך לקיים. נכון, ברור, הוא אלוקים, לא? ואז הוא אומר, פה אני נעצר, כאילו, אז איפה אנחנו תקועים? רגע, יש אלוקים, הוא התגלה בהר סיני, נתן מצוות וכולנו צריכים לקיים אותם. אז מה עוד אני צריך לשכנע אתכם בשביל שתעשו את זה? זה לא מתאים לנו עכשיו. פעם היה, כאילו, הכל היה תלוי בשאלה מה אתה חושב שנכון. היום זה עניין אקזיסטנציאלי יותר. אוקיי, הכל יכול להיות נכון תיאורטית, אבל לא מתאים לי כרגע. זהו, לא מדבר אליי עכשיו. לא מתחבר לזה, אוקיי? זה... כן, אז אני, הלייטים זה כאלה שלא מתחבר להם. זה לא עמדה. זה בסדר, זה לא... אני מדבר על עמדות. אז בקיצור, אז יש לנו החרדים, זה שמרנים פשטיים, השמרנים המדרשיים זה הדתי המודרני, או הדתי הליברלי, אם תרצו, והכופר זה הכופר, כן, מי שחילוני, מי שלא מקבל את העניין הזה. לכן, מסורתי למשל לא נמצא על המפה הזאת. כי מסורתי, לפחות, עוד פעם, יש כמה סוגי מסורתיים. אבל אחד הסוגים זה אחד שחושב בעצם כמו הדתי, כמו האורתודוקסי. שמרני או פשטי, לא משנה, אבל כמו האורתודוקסי, רק לא מתאים לו עכשיו. לא, לא הכל הוא עושה, כי לא מתאים לו, קשה לו, לא יודע, לא נהוג אצלו. אוקיי? זה לא עמדה. אני מדבר על עמדות. מישהו שהולך עם עמדתו, מישהו שחושב ככה ועושה ככה, אין לי מה להגדיר אותו, בסדר, אני יכול להיות שמרן פשטי, לחשוב כמו שמרנים הפשטים ולעשות כמו שמרן מדרשי. אז אני סתם, זה לא משנה, זה לא מעניין. אוקיי? אני דן בעמדות, לא באנשים. עכשיו, מה זה העמדה הרפורמית? העמדה הרפורמית, זו האנשים הרפורמית. האם יש עוד עמדה חוץ מהשלוש האלה? לכאורה אין. אבל יש. יש, וזה לקח גדול, בהרבה פעמים שאתם נתקעים, אתם נתקעים בגלל הכשל הבא. בגלל שאתם חושבים דיכוטומי. מה זאת אומרת? בואו נתחיל, אולי הזכרתי פעם את פרדוקס הערימה?
כן.
פרדוקס הערימה, כן, עם אבן חצץ אחת היא לא ערימה, אם יש לי צבר שהוא לא ערימה, להוסיף אבן אחת לא משנה את הסטטוס, אבל אלף אבני חצץ זה ערימה. או קרח, כן, שערה אחת אתה קרח, נוסיף שערה זה לא משנה, אבל עם 10,000 שערות אתה כבר לא קרח. אוקיי? אז איפה הבעיה? מה לא נכון פה? לכאורה שלוש הנחות סבירות, אבן אחת היא לא ערימה. תוסיף אבן אחת לא באמת משנה את הסטטוס, אבל אלף כן. שלוש הנחות שכל אחת מהן נשמעת סבירה. אז מה, אבל אי אפשר את שלושתם ביחד, נכון? יש פה סתירה. מה לא נכון? שהוספת אבן חצץ אחת לא משנה, זה לא נכון. אבל הפורמליסטים יגידו, כן, מ-17 ומעלה זה כבר הרמה. אז זה כמובן לא נכון. אין לנו הגדרה כזאת להרמה. בשפת היומיום זה לא הפירוש של המושג הרמה. אז מה כן? הטענה הנכונה זה, הוספת אבן חצץ אחת משנה את הסטטוס בקצת. זו התשובה הנכונה. אתה הופך לקצת יותר הרמה. זאת אומרת, העולם לא מחולק לצברים שהם ערמות או לא ערמות. יש צברים שמ-0 עד 1 ברמות הערמתיות. 0 ערמה, 0.1 ערמה, 0.15 ערמה, 0.22 ערמה, 0.9 ערמה, 99, 1. זה לגמרי ערמה. בסדר? יש איזשהו רצף של רמות ערמתיות. כל מושג יומיומי הוא כזה. אוקיי? אז מה זה בעצם, מה הוביל לכשל ואיפה, איך הצלחנו לפתור אותו? אנחנו חשבנו על זה באופן דיכוטומי, שכל דבר הוא או ערמה או לא ערמה, וזה לא נכון. כיוון שהמושג ערמה מציית לפאזי לוגיק, לוגיקה עמומה, לוגיקה רציפה אם תרצו, בין 0 ל-1, זה לא או כן ערמה או לא ערמה, לוגיקה בינארית, אלא יש רצף של רמות של ערמתיות, בין 0 ל-1. זה מה שנקרא פאזי לוגיק. למשל, אם אני מסתכל על מבחנים, ואני אומר, לא כדאי לעשות מבחנים, אין טעם לעשות מבחנים, כי העצלנים לא לומדים גם כי יהיה מבחן, והחרוצים לומדים גם בלי מבחן, אז מה הטעם לעשות מבחן? אם אין עכשיו אין טעם, המבחן לא עוזר כלום. או לא צריך אותו או שהוא לא עוזר. איפה הטעות? שהעולם לא מחולק לחרוצים פתולוגיים ועצלנים פתולוגיים, יש רצף של רמות. עצלנים פתולוגיים לא יעזור להם מבחן. חרוצים פתולוגיים לא צריכים מבחן. אבל אלה שנמצאים באמצע, אז יכול להיות שהדרבון של המבחן ייתן להם מוטיבציה ללמוד, ובלי המבחן הם לא ילמדו. נכון? זאת אומרת, עוד פעם אנחנו מחלקים את העולם או עצלנים או חרוצים. אבל לא, יש רצף של רמות בין החרוצים לבין העצלנים. זה מה שנקרא טיעון דילמה בלוגיקה. יש טיעון דילמה, יש לה שתי אפשרויות, אתה מראה שגם זה וגם זה מובילות לאותה מסקנה, לכן, כן, אם P גורר Q ולא P גם גורר Q, אז Q.
מסתירה, לא?
אז Q, לא, התשובה היא Q. Q יוצא בין אם אתה מניח P, בין אם אתה מניח לא P. זאת אומרת, מה שאתה לא מניח תמיד יוצא Q. תמיד לבחור, Q הוא משפט נכון. בסדר? זה מה שנקרא, זה הוכחות של דילמה. הוכחות של דילמה הוא ממה נפשך בלשון הגמרא. מה נפשך בלשון הגמרא בעצם אומר, תראה, אם תניח ככה אתה מגיע למסקנה הזאת, אבל גם אם תניח את ההפך אתה מגיע למסקנה הזאת. סימן שהמסקנה הזאת נכונה, זה הוכחה. אוקיי?
אבל בטיעון לוגיקה, אם פי וגם לא, וגם לא פי, זה לא סתירה?
אני אמר שפי וגם לא פי, אני אמרתי פי גוררת קיו, וגם לא פי גוררת קיו. לא אמרתי פי וגם לא פי, פי וגם לא פי זה סתירה פנימית. פי גוררת קיו וגם לא פי גוררת קיו. יש לך טיעון, פי גוררת קיו, הנחה ראשונה. טיעון שני, לא פי גוררת קיו. מסקנה, קיו. טיעון נכון. אוקיי? כי פי או לא פי זו טאוטולוגיה. פי וגם לא פי זה סתירות. אז בעצם מה שהדבר הזה אומר, שהרבה פעמים אנחנו חושבים חשיבה דיכוטומית. והחשיבה הדיכוטומית הזאת מובילה אותנו לכשלים, כי אנחנו מתעלמים מכל מצבי הביניים בין שתי התווים הקיצוניים. אוקיי? אותו דבר מה שקורה כאן. מה זה, אני חוזר לבעיה שלנו. הבעיה שלנו זה איפה להכניס במודל הזה את הרפורמי. מה זה רפורמי? זאת אומרת, רפורמי זה אחד שמחויב למסורת הדורות הקודמים, שתית או שמרנית או מדרשית. בדרך כלל זה יהיה מדרשית, אבל לא משנה, לא משנה עקרוני, אבל לא לגמרי, או לא בכל מחיר. קצת מחויב, או מחויב חלקית. מה זה אומר? אם יש מחיר כבד מדי, אז לא, אז הוא לא יעשה את זה. אבל עקרונית הוא לא חילוני, הוא לא אדיש למסורת של הדורות הקודמים, הוא כן באופן עקרוני היה רוצה להמשיך, אבל עוד המחיר לא גבוה מדי. אוקיי? אז זה למשל מודל שיכול להיכנס פה כדי לייצג את הרפורמי.
זאת ההנהגה שלהם, שפשוט הם כמו המדרשנים ואומרים שהתורה בעצם עוד
סתם. ברגע שהם הפכו לקבוצה אידיאולוגית, אז הם כבר לא זה. ברגע שהם הפכו לקבוצה אידיאולוגית, זה אומר שזאת ההנהגה שלהם. זה לא שהם חלשים, אז הם לא מקיימים את זה כי קשה להם. זה לא, זה משהו אחר, זה אולי מסורתי. אלא הם הפכו את זה לאידיאולוגיה, יש להם רבנים שפוסקים להם שכך צריך לעשות וכך לא. ברגע שהפכת לאידיאולוגיה, הפכת לעוד זרם על המפה. פה לא מישהו שאוקיי, הוא אחד מהזרמים הרגילים, רק הוא לא עושה את מה שהוא חושב. לא, הם עושים את מה שהם חושבים, ככה הם חושבים. הם חושבים שזה לא שווה כל מחיר.
אז
גם לא מחיר מוסרי וגם לא מחיר אינטרסנטי. יכול להיות מחירים כאלה או מחירים כאלה, לא משנה.
אצל המדרשים, אצל
השמרנים מדרשים, גם אתם מסכימים, מדרשים שבעצם מבין את התורה בצורה כזאת או אחרת. לא, זה לא אכפת לי, כל אלה שמרנים מדרשים, לא משנה לי כרגע איזה מדרש שמרני הוא עושה. לא אכפת לי איזה מדרש הוא עושה. ואם הוא עושה מדרש, אז הוא שמרן מדרשי.
המסורתי גם כן.
לא, המסורתי יכול להיכנס בזה בתפיסה שלו, אבל הוא לא מקיים את מה שהתפיסה שלו אומרת. מה התורה רוצה?
ככה הוא דורש את...
הוא לא אומר שמותר לנסוע בשבת, הוא אומר שלא מתאים לו כרגע. זה
שמותר,
מי... אם יש לו פרשנות, הוא שמרן מדרשי. אני מדבר על המסורתי הזה שאני דיברתי עליו. יש כמה סוגים שאפשר לקרוא להם מסורתיים. אם יש לו פרשנות, הוא שמרן מדרשי.
אבל בעצם זה תלוי, כל בן אדם סביר יש לו בדרך
כלל תנאות, תנאות מסוימת. לא נכון, לא נכון.
לא
נכון. לא, 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 לא בגלל שהוא עם הארץ. יש אנשים שיש להם אידיאולוגיה שהם לא הולכים עם אידיאולוגיות. הם לא הולכים עם פרשנויות, הם לא צריכים לתת הצדקה לכל דבר. מה שמתאים לי אני אעשה, מה שלא מתאים לי אני לא אעשה. הם לא טוענים שהקדוש ברוך הוא במצב הזה לא רוצה את זה ממני, הם לא נכנסים לעניין הזה בכלל. אומרים, בסדר, יש לנו אנשים מסגרת, אנחנו חיים בתוכה וגמישים. יש דברים שמתאים לנו, דברים שלא מתאים לנו, הבאתי קודם את הסיפור עם המדורה. כן, זה בעצם ה...
זה בעצם הכופר.
אה? לא, הכופר זה אחד שלא לא מעניין אותו להמשיך, הוא לא מכיר בכלל בתוקף של החוקים המסורתיים. לא.
שאני מחויב או שאני לא מחויב.
לא, לא.
עכשיו, אני לא מחויב,
לא. תוקף
זה
שהייתי
רוצה מחויב,
אבל זה
לא כזה מתאים לי, אז אני לא מחויב.
לא, בסדר, אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה, אבל אני אומר, זה מודל אחר. הרפורמי, הכופר, לא מעניין אותו המסורת. הרפורמי זה יהדות מסורתית, התנועה ליהדות מסורתית, כך קוראים להם בעולם. כן מעניינת אותם המסורת, אבל לא, בכל מחיר, בסדר. זאת אומרת, המחויבות שלהם היא לא אחד והיא לא אפס, היא שליש, חצי, לא יודע, משהו באמצע. אוקיי? זה מודל, זה גם מודל.
זה נראה לי כמו הכופר.
אתה יכול להגיד שהוא לא שווה יותר מהכופר, בסדר, אבל זה מודל אחר. הכופר לא מעניין אותו המסורת.
זה כאילו שיש שם איזה שלב ביניים, אבל שהוא לא משחק שום תפקיד.
הוא שהוא משחק תפקיד. במקום שבו לא יהיה מחיר, הוא כן יעשה את המסורת. הכופר לא יעשה. לא, מה זה כאילו? לא כאילו מתאים לו. לא, שזה לא מספיק, לא מתאים לו. עוד פעם, הוא יעשה דברים לא כי זה מתאים לו. הוא עושה דברים כי זה המסורת אומרת. אם זה לא מתאים לו, אז הוא לא יעשה את זה. זה לא אותו דבר. הוא לא סתם עושה דברים כל מה שמתאים לו וזה.
מבחינת תורה מן השמיים שאני מחויב.
אין לו תורה מן השמיים.
אין תורה מן השמיים.
נכון?
אז במובן
הזה
הוא כמו הכופר.
אתה יכול להתייחס רק כמו הכופר, שיהיה לך לבריאות. אבל הוא לא כמו הכופר. אתה יכול להגיד, הוא לא שווה יותר מהכופר, הוא גם כופר. בסדר, אבל זה מודל אחר. יש הבדל בין לא להיות מחויב לבין להיות מחויב, אבל לא באופן מלא. זה הכל. אתה יכול להגיד, מבחינתי זה לא משנה, כי זה רשע וזה רשע. אוקיי, לא, אבל זה עדיין מודל אחר.
אני רוצה להגיד לך ציוני, בקטע של עמדה. עמדה, נגיד,
עמדה שונה.
כלבון מה שאתה מחויב לעשות.
העמדה שונה. זהו, העמדה היא שונה.
למה?
אתה שופט אותם, את שניהם לגנאי, אבל זה עמדה שונה. כי זה מחויב, רק חלקי, והוא לא מחויב בכלל, זה הכל. כמו ההוא, ערימה ב-0.3 ערימה, והוא לא ערימה בכלל. מה זה אותו דבר? זה לא אותו דבר. יש רמות שונות של ערימתיות.
זה מבחינת העמדות, זה נראה שהם באותה עמדה.
לא, הם לא באותה עמדה.
יכול להיות שלא יודע מה, במעגלים אחרים, הוא רואה את עצמו כיותר מחויב.
אנחנו חוזרים על עצמנו כל הזמן. אתה מערבב בין שני מישורים. אתה אומר שמבחינתך זה לא שווה יותר מאשר כופר.
לא, לא מבחינתי.
כן, רק מבחינתך.
לא, אני מדבר, מה ההבדל בין הכופר לבין הרפור?
אני אגיד לך מה ההבדל.
שפעם, בעמידה,
אין מאוד, הבדל מאוד גדול. הם רואים אותה כמחייבת ברמה 0.3, והם רואים אותה לא מחייבת בכלל, זה הכל. עמדה שונה. אבל אתה אומר, כן, גם מחויבות 0.3 זה כופר. בסדר, כי זה העמדה שלך. אבל זאת עמדה שונה. אתה רק פוסל את שניהם באותה צורה. בסדר, אז מה? אבל זה עמדה שלך.
לא, לקחת מחויבות ולפרוס אותה כספקטרום,
זה מה?
זה מאבד את כל העניין של המחויבות.
לדעתך, נכון. אבל לדעתו לא. אתה לא יכול לקבוע...
עכשיו אנחנו נשים...
לא, אתה לא יכול לקבוע שהוא אותה עמדה כמו ההוא, כי את שניהם אתה פוסל.
הם כן באותה עמדה, יכול להיות שיש לזה משהו שונות, יש לזה גם הנחות נוספות.
לא מעניין, אז זה עמדות שונות. אתה קורא לזה, כן, זה אותה קבוצה, תקרא לזה איך שאתה רוצה קבוצות, אבל זה עמדות שונות.
הייתי אומר שיש להם את אותה הנחת יסוד.
אבל אין להם את אותה הנחת
יסוד. יש להם אותה הנחת יסוד. התורה לא באמת מחייבת אותי.
זה הנחה אחת. והנחה שנייה, התורה מחייבת אותי חלקית.
לא,
מה לא? כן, זה מה שהוא אומר לך.
כמו שאמרנו, התורה לא מחייבת אותי באמת.
לא נכון.
נגיד שיש גם
לא
נכון.
לא.
אתה יכול לחזור על זה שוב ושוב, אבל אתה לא...
אהבת התורה...
אבל זה לא הופך את זה לנכון. אבל זה לא הופך את זה לנכון אם אתה חוזר על זה שוב ושוב.
למה?
כי זה שתי עמדות שונות. אחד אומר, התורה לא מחייבת אותי, ושאני אומר, התורה מחייבת אותי חלקית. זה הכל. זה עמדות שונות. אתה יכול להגיד, שניהם לא רואים את התורה כמחייבת לגמרי. נכון, אז מה? נכון, אז מה? אז בגלל זה, אז הם גם נוצרים, כי גם הנוצרים לא רואים את התורה כמחייבת לגמרי. גם האינדים לא רואים את התורה כמחייבת לגמרי. אז נצרות ואינדים זה אותו דבר?
נכון מאוד, לא.
נצרות ואינדים זה אותו דבר? ושניהם לא רואים את התורה כמחייבת.
בגלל סתם שיש להם איזשהו מכנה משותף, מסוים.
לא, אני שואל אם זה אותה קבוצה. שתתחל את זה בדיוק אותו דבר. אבל שניהם לא מקבלים את התורה לגמרי. זהו.
נכון?
זהו.
הם באותה קבוצה.
לא, הם לא באותה קבוצה.
בהקשר הזה?
לא, הם לא באותה
קבוצה.
לא, בהקשר הזה, אבל הם לא אותה קבוצה. ובדיוק גם אלה לא באותה קבוצה. הם באותה קבוצה במובן שלפי שניהם התורה לא מחייבת לגמרי. נכון? אבל הם מחייבת חלקית, הם לא מחייבת בכלל.
גם בתוך השברנים, יכול לבוא ולמצוא איזו...
לא, אתה לא תוכל למצוא כלום. לא תוכל למצוא כלום. לא תוכל למצוא כלום, שום הבדל.
מה?
בין השמרנים.
בין השמרנים? אני רואה בפועל שהם שונים.
מה בפועל? אני מדבר איתך על המודל שלי עכשיו, בבגדי ים. שום הבדל לא תמצא.
בין מה?
בין השמרנים, סוגי השמרנים השונים. שום הבדל.
הנה, אחד לובש...
לא, שמרן פשטי ושמרן מדרשי זה שני מודלים. בתוך כל אחד מהם, אני שואל. אין, לא תמצא שום הבדל.
אבל מבחינת המחויבות, מבחינת המחויבות, יש או שאתה מחויב או שאתה לא מחויב.
לא נכון.
אם אתה
משוייב חלקי, אתה לא משוייב. שוב פעם חוזר לדיכוטומיה. אני אסביר לך, בשביל זה עשיתי את ההקדמה של פרדוקס הערימה. או שאתה הערימה, או שאתה לא הערימה. מה ההבדל בין 0.3 הערימה לבין 0 הערימה? או שאתה הערימה, או שלא.
בערימה אתה מדבר על
משהו
שהוא
ברור.
אנחנו לא מדברים
על משהו שהוא ברור. אבל אני מדבר על משהו שהוא ברור. אתה חושב שהוא ברור.
מה, זה לא ברור?
לך זה ברור. אבל הרפורמי אומר, זה עמום. זה מה שהוא אומר, זאת העמדה. יפה, אז עכשיו הבנת למה אתם לא באותה קבוצה. תכניס אותו לב שאתה רוצה, אבל הוא לא אותה קבוצה, לא איתך ולא עם הכופר. קבוצה אחרת, זה הכל. אתה רואה אותם אחרת, זה בדיוק הנקודה.
זה סתם חלוקה סמנטית.
לא, זה לא חלוקה סמנטית, זה בל תאומי. במקום אחר לגמרי. ככה, כי זה מודל אחר לחלוטין. מה הקשר ביניהם בכלל? זאת אומרת ששניהם לא אחד, אז מה? גם אתה והוא, שניכם לא כופרים, אתה יודע? אתה במודל עם הרפורמי ביחד. שניכם לא כופרים ברמה אפס, של אפס מחויבות. זהו, אז אתה בעצם רפורמי. אתה והרפורמים אותו דבר.
לא, זה הרב עכשיו אמר שיש בינינו דמיון מסוים.
לא, זה אותו דבר בדיוק. אם אתה אומר שהרפורמי הוא כמו כופר, הכופר יגיד שהרפורמי זה כמו האורתודוקסי. אותו דבר, שניהם לא כופרים לגמרי. הוא כופר 0.7 והוא כופר 1.
לא נכון. לא נכון. הנחת היסוד שלהם, בוא נגיד
השמרה,
יש
הנחת
יסוד שונה
בתחילית, אתה צריך לצאת מהנעליים שלך, אתה לא יוצא מהנעליים שלך.
לא, לא
השתכנעתי,
מה אני אעשה?
אוקיי. לא, לא מסורתי, מסורתי לא במפה.
הדיבור זה המחויבות.
שמרני. לא, יכול להיות, לא אכפת לי, לא נכנסתי לאיזה שמרן. 0.3 שמרן, יכול להיות כזה, יכול להיות כזה. להפך, בדרך כלל זה שמרן מדרשי. טוב, בואי.
רגע,
אז החיילים היחידים שהם מחויבים
כי הם מחויבים
באופן טוטאלי?
מה הקשר?
הדתיים ללאומיים לא מחויבים, הדתיים הלאומיים גם לא
מחויבים. הדתיים הלאומיים לא מחויבים, זה קשור. אני אתן כזו מחויב חצי, זה אומר שהוא לא מחויב. מחויב, הוא רק... יש, גם, שאולי הלכה למעשה הוא לא פועל כך. אבל אנחנו מדברים עכשיו מבחינה עמדת תאורה. העמדה התאורה שלו זה שהוא מחויב קצת. אתה מערבב, הוא לא חפפן.
זה מחויבות שהיא לא שיטתית.
היא מחויבות שיטתית לגמרי, ברמת 0.3. זהו.
או בוא נגיד, זה מבחינתי מחויבות.
מבחינתך, אבל לא מבחינתו. אתה בעמדה שונה.
זה שיח פוסט-מודרניסטי.
לא, זה לא שיח פוסט-מודרניסטי. לא, אתה מנפנף סיסמאות. לא, זה לא קשור לפוסט-מודרניסטי בשום צורה. לא, אין קשר אפילו עם טלסקופ, לא תראה קשר. עם מיקרוסקופ. כי פוסט-מודרניזם אומר ששניכם צודקים באותה מידה. לא ששתיכם אותה עמדה. כשאני אומר שמדובר בשתי עמדות שונות, מה זה קשור לפוסט-מודרניות? הפוסט-מודרניות... לא, הוא לא טוען שמחויבות זה... לא נכון. לא, אין רמז דמיון. אז אני אסביר. לא דומה בכלל. אין בדל דמיון. ושפוסט-מודרניות מדברת על השאלה האם כולם צודקים, ולא בשאלה האם הם זהים. כשאני אומר שיש שתי עמדות שונות, זה לא אמירה פוסט-מודרנית. כשאני אומר ששתי עמדות שונות צודקות באותה מידה, זו אמירה פוסט-מודרנית. אני לא טענתי שהרפורמי צודק כמוך. אני גם חושב שהוא טוען. אני רק טוען שהוא עמדה שונה משלך ומשל הכופר. זה מה שאני טוען. להגיד שעמדה היא שונה מעמדה אחרת, מה זה קשור לפוסט-מודרניות? עובדות. השאלה האם כולם צודקים או לא, זה ביקור.
אני דיברתי, מה דומה לפוסט-מודרניזם? שהרב אומר, אוקיי, הוא לא מקבל את ההגדרות שלך.
לא, הוא מקבל את ההגדרות שלך.
לא מקבל את ההגדרות שלי.
הוא מקבל את
ההגדרות.
אתה לא מגדיר את המחויבות, אתה רק משחק במילים. מה שאתה אומר, זה שמחויבות שלך היא אחד. זה מה שאתה אומר. בסדר גמור. והוא אומר שהמחויבות שלו היא 0.3. זה הכל. זה לא שאלה של הגדרות בכלל. אף אחד לא מתווכח פה על הגדרות.
מה זה אומר אבל?
0.3, במחירים, אני עד 100 שקל, אני מחויב לכל המצוות. אם זה יעלה לי יותר מ-100 שקל, אז לא. זה הכל, זאת העמדה שלי.
אנחנו מניחים ספקטרום, לדבר קצר לפרוס אותו להרבה דברים.
נכון.
אני לא מבין איך אפשר לפרוס מחויבות.
מה הבעיה? אפשר לפרוס מחויבות? מחויבות לחוק.
זה לא...
תגיד, יש מחויבות לחוק, אפשר לפרוס?
לא.
אז איך יש סירוב מצפוני?
מה זאת אומרת?
סירוב מצפוני. עבירה לשמה, בהלכה. לא משנה.
זה סירוב לחוק, אבל זה נאמנות, זה כמו שמשנה, איך אומר רולס, יש את העניין של מרי אזרחית,
רולס, מולס, יש מחויבות לחוק, מחויבות לחוק היא מלאה?
לבן אדם ש...
כל בן אדם.
שפועל ועושה מרי אזרחי?
כן, מרי אזרחי, עושה סירוב מצפוני.
הוא פועל בניגוד לחוק, אבל בנאמנות זה מהות החוק.
מה אכפת לי, הוא מחויב לחוק? מעזוב אותי ממהות החוק, זה משחקי מילים.
לא, לא נכון.
הוא מחויב לחוק.
דיברנו עכשיו על השמרן המדרשי.
אבל הוא מחויב לחוק, אני שואל. לא, מה זה, הוא לא קשור לשמרן המדרשי, הוא יושב בכלא. מה זה קשור? זה הכל, אז זה לא...
בכלא, אבל בטענה שמה, בטענה שהחוק עצמו, החוק עצמו, הוא חורג מהמהות המקורית שלו.
לא, לא נכון.
ולכן מתנגד אליו.
קודם כל, טוב, אנחנו באמת גולשים. אתה מדבר על... אתה מדבר על מרי אזרחי. אני דיברתי על סירוב מצפוני, לא על מרי אזרחי. משהו אחר לגמרי. סירוב מצפוני זה כאשר אתה לא מוכן לעשות משהו, כיוון שזה חוצה איזה קו אדום שלך. מרי אזרחי זה באמת מרי בשם הרעיון של החוק עצמו. אני מדבר על סירוב מצפוני. סירוב מצפוני זה אומר אני מחויב לחוק, אבל לא בכל מחיר. יש מחירים שאני לא מחויב לחוק. כמו החוק הנאצי, אני לא יודע מה כן משפטי נירנברג, או חוק שיעלץ אותי...
אתה לא משפטי בחוק.
בדיוק.
אתה לא משפטי בחוק.
לא, בכלל, אפס. אפס.
נכון?
אפס. מה אתה אומר? כל אחד שמסרב סירוב מצפוני, אין לו חיוב לחוק. אז כל אזרח במדינה הזאת לא מחויב לחוק, אם ככה, להגדרתך. בסדר? אוקיי, הגדרה מעניינת, אם כי 100% מהאנשים לא מסכימים לה. אבל חוץ מזה, זה הגדרה מעניינת. אתה מסרק במילים.
לא, זה בן אדם שיפעל
בהתאם לחוק. לא נכון. מחויב לחוק, יש רמות. יש מחויב לחוק ברמה של 100%, זה פשיסט נאצי. יש מחויב לחוק ברמה של 80%, זה מישהו שמוכן לעשות סירובים מצפוניים ב-20% מהמקרים שחורגים לו מהקו האדום שלו. זה הכל. אז הוא מחויב לחוק ברמה של 80%. אבל בכל שאר המקרים מציית.
אבל אותו בן אדם שלא רואה, נגיד, בחוק כמהות האמת המוחלטת, כלא תורה מן השמיים, אז באמת באמת הוא לא מקבל אותו כתורה מן השמיים, זה רק הפתעה גדולה. זה בן אדם
שהוא... אמרתי שזה הפתעה, אני שואל אותך אם הוא מחויב או לא.
לא, הוא לא
מחויב
לחוק
אלוהי,
נגיד, הוא מחויב.
עזוב אותי בחוק אלוהי, הוא מחויב ב-100%, ב-80%, בכלל לא. אוקיי, אז אם ככה, אז הטענה...
זה מחויבות.
אתה מבין שאתה סתם מתעכב.
לא, לא נכון.
הטענה...
זה מחויבות שונה לגמרי, זה לא
מחויבות, זה לא כמו... אתה משחק במילים. אתה משחק במילים, כי זה לא קשור למשמיים, מי דיבר על השמיים?
לא.
זה מחויב לחוק. המחויבות
שאנחנו דיברנו עליה, המחויבות...
אני שואל אם הוא מחויב לחוק.
אוקיי, אז תגדיר לי מחויבות.
מחויבות לחוק, מי שמציית לחוק, חושב שצריך לציית לחוק.
יש הרבה אנשים שלא מציית לחוק, זה מחויבות לחוק, זה לא דבר בכלל.
זה אותו דבר.
זה לא דבר, יש הרבה אנשים שמצייתים לחוק, הם לא מציית לחוק.
לא הבנתי. מי שחושב שצריך לציית לחוק.
זה אין זהות בין ציית לחוק...
מי שחושב שצריך לציית לחוק. זה המחויבות, כן. זה המחויבות.
מי שחושב שצריך
לציית
לחוק, הוא לא בהכרח מחויב לחוק.
אז אם ככה...
מה? זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר.
זה בדיוק אותו דבר.
זה לא אותו דבר.
אוקיי. טוב, אנחנו נמשיך. אני אין טעם. הלאה. אז בקיצור, יש פה, אז יש לנו ארבעה מודלים בעצם, שהרפורמים בעצם נכנסים במקום שבו המחויבות היא לא מחויבות מלאה. זהו, אלה ארבעת המודלים. עכשיו בואו ננסה טיפה לחדד יותר. שמרנות פשטית, אין חיה כזאת, קודם כל. זה מודל פיקטיבי, אין חיה כזאת. כל החרדים הכי גדולים ביקום, אף אחד מהם הוא לא שמרן פשטי. אף אחד מהם לא חושב שצריך לקיים היום את התורה כמו אצל משה רבינו. זה ברור. אלא מה? האתוס שבתוכו הם פועלים, הוא אתוס של שמרנות פשטית. כן, יש לי דוד שאמר שהבעל ורובל למדו ביידיש. אמרתי לכם, אני חושב, לא? הבעל ורובל למדו ביידיש, כי אם הם ידעו ללמוד, הם כנראה למדו ביידיש. עכשיו, הוא ידע שהם עיראקים. אבל הוא הבין, האתוס שהוא באמת, הוא הבין שהם למדו ביידיש. אבל האתוס שהוא חי בתוכו, זה שהבעל ורובל למדו ביידיש. והם למשו גרטל ושריימן. כי אתה מחנך את האנשים על זה שאנחנו לא זזנו ממסורת אבותינו, שלא שינו את לבושם ואת לשונם, כן, לפי האתוס החרדי שלא שינו את לבושם ואת לשונם, ההנחה המתבקשת היא שאברהם אבינו הלך עם גרטל ועם שטריימל, נכון? זה, הרי אף דור לא שינה את לבושו, אחרת זה כל הרעיון של עם ישראל. אז בעצם יוצא שאברהם אבינו הלך עם גרטל ושטריימל. אוקיי? עכשיו, הם יודעים שזה לא נכון, אבל האתוס שבתוכו הם חיים ושעליו הם מחנכים הוא כזה. אז השמרנות הפשטית היא האתוס החרדי. אבל החרדיות בעצמה היא ודאי שמרנות מדרשית. רק שמרנות מדרשית לא מודעת, או מודעת חלקית, מודעת לקרוא לזה, אוקיי? לכן בעצם ההבדל בין חרדים לבין שמרנים מדרשיים, לבין דתיים מודרניים, זה בסך הכל הבדל שבמינון. כמה אתה מוכן ללכת עם המדרש השמרני שלך, אוקיי? זה הכל. יש כאלה שעושים את זה פחות, יש כאלה שעושים את זה יותר, זה לא הבדל מהותי. אגב, על הציר הזה נמצאים גם הקונסרבטיבים. קונסרבטיבים אין להם שום הגדרה על הציר הזה, הם שייכים לשמרנות המדרשית. בדיוק כמו החרדים, בדיוק כמו הציונים הדתיים הלאומיים או המודרניים, שלא תקראו להם, שלושת הקבוצות האלה שייכות לאותה קבוצה. זה רק הבדלים שבמינון אי אפשר להגדיר הבדל ביניהם. אין הבדל ביניהם. אין שום הגדרה להבדל ביניהם. הקונסרבטיבים עושים טיעונים הלכתיים שהם שקולים לגמרי לטיעונים שתמצאו אצל החרדים ואצל הדתיים המודרניים. אנחנו עושים את זה יותר, זה הכל. ולכן אתם לא תוכלו, אם תסתכלו בן אדם ותשמעו טיעון שלו, לא תוכלו להצביע עליו, להגיד האם הוא שמרני, האם הוא חרדי, האם הוא דתי מודרני, או האם הוא קונסרבטיבי. אין הבדל ביניהם. עקרונית. ההבדל הוא יותר סוציולוגי, כמה אתה משתמש בטיעון הזה, באיזה מקומות אתה משתמש בטיעונים האלה. אבל באמת אין, אתה לא יכול להסביר לי למה פה אתה עושה את זה ושם אתה לא עושה את זה. אתן לכם דוגמה ש, שאולי עוד נדבר עליה. הגמרא בבתרא בהתחלה, בדף ה', הגמרא אומרת שמה, שיש חזקה שאין אדם פורע תור זמנו. אין מישהו תובע ממני כסף. הוא נלווה לי, אוקיי? לפני שבוע. ואני אומר לו, פרעתי לכם. אז עקרונית אני לא נאמן. למה? ויש שחזקה, אין אדם פורע תור זמנו. יכולתי להחזיק את הכסף חודש, ואני טוען שכבר פרעתי למרות שעבר רק שבוע. לא סביר. אם אני יכול להחזיק את הכסף חודש, למה שאני אפרע אחרי שבוע? לכן אני לא נאמן. אוקיי? עכשיו, מה קורה? זאת אומרת, אם נגיד הוא היה בא אחרי חודשיים, והיה תובע אותי, והייתי אומר פרוע, הייתי נאמן. כי המוציא מחברו עליו הראיה. נכון? הוא רוצה להוציא ממני כסף. שביא ראיה שלא פרעתי.
הוא מגיע אחרי חודשיים.
כן. חודש, חודש אחרי זמן הפירעון. כן, סתם הלוואה 30 יום. אז הוא היה נאמן. אוקיי, עכשיו בוא נניח שאנחנו חיים בסיטואציה שבה אנשים כן פורעים בתוך הזמן. נתית. לא יודע מה, תחשבו על משכנתאות. אתה יודע, המשכנתאות עכשיו עם הריבית שעולה עכשיו כל הזמן, אנשים שנופלת עליהם ירושה פתאום, הם ילכו לבנק ויסלקו את המשכנתה כמה שהם יכולים, כי הם לא רוצים לשלם את הריבית בחודשים ובשנים הבאות, נכון? מי שאין לו כסף, אין לו כסף, הוא ממשיך לשלם, אבל מי שיש לו, יפרע בתוך הזמן. עכשיו תחשבו, הבנק בא ותובע ממני את הכסף. אני אומר לו, פרעתי, בתוך הזמן, המשכנתה זה ל-20 שנה. אני טוען שפרעתי, בתוך הזמן, אוקיי? מה בית דין אמור לפסוק?
בדין, פשטני, יגיד, לא, אתה לא נאמן.
אין אדם פורע תור זמנו, חזקה, כתוב בגמרא, נפסק בהלכה, בשולחן ערוך, ברמב"ם, בכל מקום. אין אדם פורע תור זמנו. נכון? אתה חייב לשלם. מה יפסוק דיין נורמלי? בוא, ודאי שאתה נאמן. למה? מה זה ודאי? זאת אומרת, אין בעיה להאמין לך, אם תביא לי אינדיקציות שנפל עליך באמת הכסף, לא משנה וכולי. אז אתה תהיה נאמן. למה? כי בני אדם כן פורעים בתוך הזמן עובדתית היום, נכון? היום זה כן ככה. אז יש איזשהו דיין חרדי שלא יפסוק כך? אני לא חושב. זה שמרנות מדרשית, זה לא שמרנות פשטית. העיקרון הוא חזקה אין אדם פורע תור זמנו, זה מה שכתוב בשולחן ערוך. לא כתוב שמה שזה רק במקומות שבהם לא נוהגים, רק זה ברור לנו מתוך ההקשר. עושים פרשנות, אומרים, כל זה נאמר במקום שאנשים לא פורעים בתוך הזמן. ואצלנו שאנשים כן פורעים בתוך הזמן, ההלכה צריכה להיות שונה. זה בדיוק מדרש שמרני. נכון? לעומת זאת, תחשבו על, על, על אישה שהתחתנה, והתברר שבעלה הוא מכה, חולה נפש, מכה. אתה יודע? אז הוא מעולם, לא שהוא עכשיו חלל, רק לא גילו לה את זה קודם. באופן עקרוני, הייתי אומר, מקח טעות. היא התרצתה על הקידושין, כי היא לא ידעה שהוא כזה טיפוס. אם היא הייתה יודעת, לא הייתה מתרצה. מקח טעות, הקידושין בטלים, בלי גט. נכון? אבל הפוסקים היום, אף אחד לא יגיד את זה. למה? כי כתוב בגמרא, תב למיטב תנדומי למיטב ארמלו. גמרא אומרת שיש חזקה שנשים טוב להם לחיות עם כל בן זוג, לא משנה איזה. הזוגיות יותר חשובה להם מהכל. אפילו אם הוא מוכה שכין, מכה, לא יודע, מה שאתם רוצים. נשים נורא רוצות זוגיות. זאת ההנחה של הגמרא.
השאלה
היא זוגיות, בימינו... רגע, זאת בימינו. זה מה שכתוב בגמרא. עכשיו השאלה היא מה דיין אמור לפסוק? תשבו את זה לחזקה עם אדם פורע תור זמנו, נדמה לי שהמסקנה מאוד ברורה, נכון? תגיד, נכון, בזמן הגמרא כנראה לנשים היה חשוב נורא זוגיות, אפילו בכל מחיר. לא יודע, לא הייתי שם, אבל אם חז"ל אומרים, הם כנראה הכירו את המציאות, אוקיי? אבל בזמננו הרי אנחנו מכירים את המציאות שלנו, זה לא נכון. בזמננו נשים לא מוכנות לחיות עם כל בן זוג, זה ברור, אוקיי? אז בעצם היום החזקה תב למיטב תנדו בטלה, פחות במקרים המספיק קיצוניים. עדיין נשים רוצות זוגיות, הם גברים. זה ברור, זה עדיין קיים, זה לא שזה השתנה ב-180 מעלות. אבל במקרים מספיק קיצוניים, ודאי שלא. אוקיי? אף בית דין לא פוסק כך. למה? שד יודע למה. אין לי מושג. מה ההבדל בין זה לבין חזקה של אדם פורע תור זמנו? זאת חזקה וזאת חזקה. הרב סולובייצ'יק כותב באיזה מקום, החזקות ירדו מסיני. אנחנו לא יכולים לשנות אותם בשום צורה. וזה לא תלוי בנסיבות ובהשתנות הטבע האנושי ובהכל, כי התורה ירדה לסוף הטבע האנושי, וזה ירד מסיני, וזה אני, שטויות כאלה שאני לא מאמין שהוא עצמו ימין בהם.
הוא אמר את זה באמת?
הוא כתב. כתב את זה, וזה היה כנראה נגד הרפורמים, או מה הוא פחד שמה מכל מיני דברים, זה ברור שהוא עצמו לא ימין בזה, זה הרשתות. אבל העובדה היא, שבקשר לחזקה של טב למיטב טנדו, לא עושים את השמרנות, את המדרש השמרני, ובקשר לחזקה שאין אדם פורע תוך זמנו, כל דין נורמלי יעשה את זה. כי פה אין ויכוח עם רפורמים ולא כלום. זה דין נורמלות, אתה צריך לדון. מה, כן פרה או לא פרה. אוקיי? אז מה זה אומר? זה אומר שהשאלה האם אתה עושה מדרש שמרני או לא עושה מדרש שמרני, היא לא, אי אפשר להגדיר אותה בצורה חדה, או להבחין בין כאלה שעושים מדרשים כאלה לכאלה שלא עושים. כולם עושים. רק מקרים כאלה כן, מקרים אחרים לא. יש כאלה שעושים יותר מדרשים כאלה, יש כאלה שעושים פחות מדרשים כאלה. אין אף אחד שהוא שמרן פשטי, במובן שהוא לא מוכן לקבל מדרשים שמרניים. אין דבר כזה. ההלכה מלאה במדרשים שמרניים. על כל צעד ושעל. אין פוסק שלו, שלא נזקק למדרשים כאלה. לכן בעצם המושג שמרן פשטי הוא מושג תיאורטי בלבד. זה טיפול טיפולוגי, מה שקוראים בפילוסופיה, כן? אני מציג טיפוסים שונים, אבל זה לא באמת טיפוסים שקיימים בשטח, אוקיי? בשטח כמעט כולם שמרנים מדרשיים. קונסרבטיבים, חרדים ודתיים מודרניים, כולם שמרנים מדרשיים. כל השאלה זה כמה מדרשים אתה מוכן לעשות. זה הכל. וכמה אתה עצבני מכל מיני איומים של רפורמים. זהו, זה כל ההבדל. אין הבדל עקרוני ביניהם. כן, הרפורמים הם מודל אחר, אני עכשיו אסביר את זה. הרפורמים, מה ההבדל בין רפורמי או כופר לבין שמרן מדרשי על כל סוגיו? קונסרבטיבי, דתי מודרני או חרדי. ההבדל הוא בשאלה אם אתה עושה מדרש. הרפורמי לא טורח להסביר לך איך הוא מפרש את המקורות באופן שעכשיו זה צריך להתיישם אחרת. לא מתאים עכשיו וזהו. הוא לא מסביר למה התכוונו המקורות, מה השתנה עכשיו, ולכן למה כמו בחזקה שאין אדם פורע תוך זמנו. הראיתי לכם למה צריך לפרש כך. עשיתי מדרש שמרני. הרפורמי עושה את השינוי בלי להציג מדרש שמרני. זאת אומרת, המחיר גבוה מדי. נגיד, בשפה גסה. אוקיי? ברגע שאתה לא מציג מדרש, אז אתה באגף של הרפורמי, או הכופר, או מישהו מאלה. אתה לא באגף של השמרן המדרשי. ההבדל הוא בשאלה אם אתה מציג מדרש. עכשיו עוד פעם, יכול להיות מדרש מאוד מרחיק לכת ומאוד נועז. כל עוד אתה באמת ובתמים חושב שזה המדרש הנכון, אתה שמרן. אתה מציע פרשנות, אני יכול לא להסכים איתך, או כן להסכים איתך. אבל הדיון הוא דיון בתוך מסגרת ההלכה. אתה מציע פרשנות, אני יכול להסכים לה, יכול שלא להסכים לה, אבל אתה משחק את המשחק בתוך כללי ההלכה. אתה מציע פרשנות משלך שאני יכול לחלוק עליה, או לא לחלוק עליה, כמו כל מחלוקת בהלכה, אוקיי?
זה שיש רב רפורמי, זה לא אומר שגם הרפורמי מנסה בעצם לדבר...
לא, פשוט צריך להכיר, פשוט צריך להכיר ולראות, זה לא. הם לא מציגים מדרשים.
רוצים לדבר בשם התורה, לא?
לדבר בשם התורה זה מאוד, מאוד, מאוד לא ברור אצל הרפורמים, כי התורה לא מן השמיים בדיוק שמה, זה השאלה איך בדיוק להבין את זה, אבל אתה פשוט יכול לראות את התשובות. התשובות, יש לי איזה סדרת טורים באתר. בטור 478, 475 עד 480. אני מדבר בדיוק על המפה הזאת, על הדיים ועל הדתיים המודרניים, ואני מנסה להגדיר מה זה דתי מודרני בצורה יותר מדויקת. אז בתור 478 אני מסביר למה הרפורמים לא נכנסים למפה הזאת. ואני פשוט מביא ספר אחד בשם משה זמר, שהיה רב רפורמי פה בארץ, והוא כתב ספר שנקרא הלכה שפויה. ובספר הזה הוא לכאורה מביא באמת הנמקות מתוך מקורות הלכתיים לפסיקות הרפורמיות. ואפילו הוא שעושה את זה, מה שאחרים בכלל לא תורכים לעשות, אפילו הוא שעושה את זה, הם יכולים לראות, אני מראה את זה שם בתור. הוא לא באמת מביא טיעונים. זה לא מתאים לדורנו, משהו כזה. הוא לא מפרש את המקור ומסביר מה השתנה מאז להיום, וממילא היום צריך ליישם את זה אחרת. אין את לו מדרש שמרני, בחלק מהמקרים. חלק כן. בחלק מהמקרים אין מדרש שמרני, הוא פשוט משנה את זה כי זה לא מתאים. וזהו. אוקיי? אז למרות שהוא יכול להתייחס למקורות הלכתיים, הוא יביא את כל המקורות ההלכתיים, לא יודע כל, אבל הרבה, אחרי זה הוא יגיד כן, אבל כל זה לא מתאים להם. וזהו. הוא לא יסביר מה הם התכוונו, למה בזמנם זה היה נכון, ומה היום השתנה, למה היום זה לא נכון. זה מה שאתה צריך להסביר, שאתה עושה מדרש שמרני, אוקיי? ומי שלא תורח לעשות מדרש כזה, אז הוא לא במשחק השמרני. עכשיו, כמה פעמים אתה עושה את זה, באיזה היקפים אתה עושה את זה, זה כבר הבדלים בין, מדרשים, בין שמרנים מדרשיים שונים. חרדים יעשו את זה פחות, דתיים מודרניים יותר, קונסרבטיביים עוד יותר.
זאת נאמנות מסוג 0.3?
כן. לא בכל מחיר. זאת אומרת, יש מחירים שאני לא משלם. לא בגלל שאני אסביר לך למה זה לא שייך היום. מי שמסביר, הוא בעצם אומר, אני מחויב ב-100%. זאת אומרת, אם לא יהיה לי הסבר, אני צריך לעשות את זה. כמו שכתוב. לכן הוא צריך הסבר, כי מבחינתו זה מחייב. הרפורמי לא צריך הסבר, כי גם אם יש מחיר מספיק גבוה, אז גם אין לו הסבר, הוא לא יעשה את זה. הנקודה היא כזאת, תראה, אני אביא לך דוגמה.
מה הייתה השאלה?
בעצם, אם אתה מאמץ את האפשרות לעשות מדרש שמרני, אז כל ההלכה הולכת פרש, אתה הרי יכול לעשות כל מה שאתה רוצה. תמיד אתה תפרש, זה היה פעם, והיום זה אחרת, ולכן היום זה לא שייך, ובעצם לא נשאר מהלכה שום דבר. אבל, תראו, אני אתן לכם דוגמה. למשל, יבוא מישהו ויגיד בבגדי הים. אנחנו היינו באפריקה, הלכנו עם בגדי ים. הגענו לסקנדינביה. קר, אוקיי? אז מה? אז עכשיו צריך ללכת ונגיד עירום. צריך ללכת בלי בגדים. סקנדינביה זה מאוד חביב, ללכת עירום. למה? מה הבעיה? באפריקה, באיזה אות מתחילה אפריקה? א', נכון? אז צריך ללכת עם בגד ים, זה ב'. תמיד, הכלל הוא תמיד צריך ללכת עם בגד שמתחיל אות אחת אחרי המקום שבו אתה נמצא. אז אם אתה נמצא באפריקה, אתה הולך עם בגד ים, ואם אתה נמצא בסקנדינביה, שזה בסמך, אתה הולך עירום, שזה עין. הכל בסדר, נכון? עכשיו, לכאורה, הוא צודק, יש פה מדרש שמרני, עכשיו, זה ברור זה שטויות. יש איזשהו שכל ישר. נכון שאתה יכול להציג טיעון, והטיעון הוא תקף, לוגית. אבל זה שטויות, ברור לכולם שזה שטויות. עכשיו, מי שרוצה להיות פורמליסט, אין הבדל. זה מדרש שמרני, והוא מדרש שמרני, הכל, אז לא נשאר שום דבר. בסדר, אבל אני לא פורמליסט. כשברור לי שהבן אדם לא מעלה באמת טיעון שמרני, אז שהוא מציג איזשהו טיעון כאילו, ומראה לי איזשהו טיעון לוגי שזאת המסקנה שלו, לא מעניין אותי. זה משחקים. איזה משחקים הוא משחק. הוא עצמו לא מאמין בזה. ואם יש בן אדם שבאמת ובתמים מאמין, יש לו מדרש, ואני לא מסכים איתו בכלל, יש לו מדרש שזה לא נכון. אבל אני השתכנעתי שהוא עצמו באמת מאמין במדרש הזה, זה לא גמור, אז הוא במגרש השמרני. אז הוא משחק את המשחק ההלכתי, השמרני. אני לא מסכים איתו, יש לו ויכוח. אבל יש כאלה, יש שכל ישר, אתה לא כל שטות שמישהו מעלה, אתה יכול להגיד, אז לא הכל אפשר לעשות, בקיצור. יש דברים הגיוניים, יש דברים לא הגיוניים. אני אתן לכם דוגמה. משהו ש... הדוגמה שכתבתי, כתבתי את זה מאמר פעם, אז הדוגמה שבה השתמשתי, אמרתי, בוא נניח שאני רוצה להכשיר נשים לעדות היום. אוקיי? כתוב בגמרא שנשים פסולות לעדות. למדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם. אנשים ולא נשים. גמרא בשבועות. כן, עכשיו אני אומר, כיוון שנשים פעם היו לא משכילות, או היו בבית, או משהו כזה, ולא היו מתמצאות במה שקורה, בשוק, בכלכלה, ומה קורה בין אנשים וכולי, אז הם נפסלו לעדות. היום נשים הן כן מעורות בחיים הכלכליים, החברתיים, אז היום הן קשרות לעדות. זה מדרש שמרני, נכון? עכשיו, מה אתם חושבים? מדרש כזה יעשה אדם אורתודוקסי? בדרך כלל לא. אין שום סיבה לא לעשות את זה. אין שום סיבה. מה ההבדל בין זה לבין אלף מדרשים אחרים שכן? רק דבר אחד, זה עוסק במעמד האישה. מעמד האישה היום זה אישו רגיש. זה אישו רגיש, זה הכל. אבל טיעונים כאלה באלפים עושים בכל תחומי ההלכה. הבאתי לא תתגודדו. שני בתי כנסת או בתי דין בעיר אחת, היום אף אחד לא מקפיד על זה. דין דאורייתא. אף אחד לא מקפיד על זה. פסק להלכה בכל הפוסקים.
יש איזה
נפקמינה
כל כך גדולה,
כי
אפשר לעשות
את זה. אבל אני אומר, אבל שים לב טוב, כיוון שיש איזה נפקמינה כל כך גדולה, אם אתה לא מכשיר נשים לעדות, אתה עבריין. אתה עושה הרבה מאוד דברים, מי שהולך עם בגד ים, למרות שצריך ללכת עם מעיל, הוא לא הולך על בטוח. יש לי תחושה, מי שממשיך ללכת עם בגד ים, הוא הולך על בטוח. זה בטוח. אם אתה הולך עם מעיל, אולי אתה צודק, אולי אתה לא צודק. לא. כי אם אני צודק, אז שאתה הולך עם בגד ים, אתה עבריין. יש מחיר לכל הכיוונים. אנשים חושבים שלהיות שמרן זה בלי מחיר. אם אתה עושה שינוי, או שאתה צודק, או שאתה לא צודק, לכן צריך להיזהר. לא, זה לא נכון. אם אתה לא עושה שינוי, יש לזה גם מחיר. אם האמת היא שנשים קשרות לעדות, ואתה משחרר רוצחים כי יש רק עדות נשים עליהם, או אתה לא גובה כסף ממישהו שהוא גנב, בגלל שיש רק עדות נשים עליו, אז אתה משאיר בן אדם עבריין עם הכסף, או רוצח מסתובב חופשי, כי יש לך עדות נשים. אם ההלכה אומרת שנשים קשרות לעדות, בהנחה שזה צודק הטיעון הזה, אז אתה עבריין גדול, עבריין ומזיק. הרבה יותר מאשר לקבל נשים לעדות אגב. כי לקבל נשים לעדות, אף אחד לא טוען שנשים לא נאמנות. פסול של נשים זה גזרת הכתוב. כי בעדות אישה למשל מקבלו בעדות של אישה, או בגט אישה, או בדבר שבערווה, על וסת, כי משל לומדים את זה, הספירת נידה, והכל. זאת אומרת, אישה היא נאמנת לעדות, גזרת הכתוב לא לקבל. בעיניי המחיר הרבה יותר גבוה לא לקבל נשים עדות, לעדות, כשבעצם הדין הוא בהנחה שהדין הוא שמותר לקבל אותם לעדות, מה שההפך. אם הדין הוא שאסור לקבל אותם לעדות וקיבלתי, אז מה קרה? עברתי על הדין ההלכתי שקיבלתי נשים לעדות וקיבלו עליי, ובכלל אפשר לעשות את זה, אז בכלל לא בעיה. זה פינאץ. הבעיה הגדולה מאוד היא הבעיה ההפוכה. אם האמת היא שאנשים היום קשרות לעדות ואתה לא קיבלת אותם. זאת הבעיה האמיתית. זה ספר של אגת הקריסטי, כן, הרצח במקווה. מכירים את הספר של אגת הקריסטי? קיים את אגת הקריסטי?
כן.
סופרת מתחנים כזו, בריטית. סתם אני צוחק, אני המצאתי את זה. רצח במקווה, זה היה יכול להיות ספר של אגת הקריסטי. מה קורה? בא רוצח, רוצה לרצוח אישה.
של הרבצן אגת.
של הרבצן. מה, הוא רוצה לרצוח איזה רבצן. מה הוא עושה? הולך למקווה ורוצח אותה לעיני כל ישראל. יש שם עוד 100 אנשים, אבל אין בה אנשים פסולות לעדות. או לרצוח אותה, לעשות אחרי זה קרנבל, לרקוד עם כולם במעגל ולצאת החוצה. היוצא זכאי. נכון? כי כל הנשים פסולות לעדות. זה הגיוני?
לא, זה לא הגיוני.
הרב,
יש לי שאלה, אבל...
אגב, הנודע ביהודה ותרומת הדשן, באמת אומרים שהם מקבלים עדות במצב כזה. יהרגו אותו. אחד אומר מדה רבנן, אחד אומר מדה אורייתא. אפשר לקבל.
זהו, זה מה שבאתי לשאול, כי בפועל, אני יודע שכשצריך
לקבלים... לא, זה רק היום, בגלל שהיום זה לא עובד על פי דין תורה. מה יקרה על פי דין תורה? שאלה מצוינת. שאלה קשה.
יש הרבה מאוד הרי עונשים שכתובים בתורה, שאני יודע שההלכה היא כמו, היא אכפה את הידיים שלה כדי לא להצליח לממש את הדין.
לא, אבל פסול של נשים זה לא קשור לזה. יש התראה, שיש כל מיני דברים, שצריך שני עדים ולא אחד, שצריך התראה, אבל לא ש...
שכך אני עושה...
פסול הנשים הוא לא זה. הוא לא קשור לזה.
אבל בפועל כן מקבלים עדות נשים.
לא, לא מקבלים עדות נשים. בהלכה לא מקבלים עדות נשים. אם נשים תהיינה עדות על קידושין, הקידושין לא תקפים. הרווק. נתנת מול שני נשים. נתת לאישה, טבעת, אמרת, הרי את מקודשת לי, וטבעת זו כדת משה וישראל, אתם יכולים להתחתן עוד פעם. אתם רווקים. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, זה שהאפשרות של מדרש שמרני, אין מי שלא מסכים לה. זה סתם אתוס. יש אתוסים כאלה ש... ברגע שאני הייתי מעלה משהו, לא מרגיש שהייתי מעלה, ברגע שהעליתי משהו כזה, מיד אמרו לי שאני רפורמי. מיד, זה אוטומטי. נכון? עכשיו, כשאתה עושה את הניתוח, זה לא קשור לרפורמי בכלל. זה רק אורתודוקסי מעלה טיעון כזה. רפורמי לא מעלה טיעון כזה. רפורמי אומר, אני מכשיר נשים לעדות, כי לא מעניין אותי מה שכתוב בגמרא, או כי ערך השוויון גובר על ההלכה. אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי, הסברתי למה מה שכתוב בגמרא מתיישם היום אחרת. זה בדיוק ההפך מרפורמי. אלא מה? מבחינתם מי שלובש מעיל הוא רפורמי. לא משנה מה ההנמקה שלו. אם הוא לובש מעיל הוא רפורמי. אבל הסברתי, רפורמיות לא נקבעת לפי מה שאתה עושה. רפורמיות נקבעת לפי ההנמקות שלך. אם ההנמקה שלך יש מדרש ברקע, אז אתה לא רפורמי. או להגיד לי, אני לא מסכים. בסדר, לגיטימי, אין בעיה, זה ויכוח. אתה לא יכול להגיד שאני רפורמי, זה פשוט חוסר הבנה.
אם
היו
אומרים איך
לך
אתה
מסכים? לא. ברור שלא, כי אני לא.
וגם, או קונסרבטיבי, כאילו בעמדה...
לא, קונסרבטיבי זה אותו דבר. קונסרבטיבי, חרדי ודתי מודרני זה אותו דבר. זה סתם, זה שלוש מילים לאותו דבר. רק, זה רק, עוד פעם, מינונים, יש הבדלים במינונים, אבל אתה לא יכול לשים את האצבע, מה חוקי לפי החרדים, אבל לא יהיה חוקי לפי הקונסרבטיבים, או להפך, אין, אין, אין שום קריטריון.
בעצם השאלה, השאלה שאתה מעלה, האם זה גם קשור עם העניין הזה של הרשב"א והר"ן דיברו עליו, זאת אומרת שהאם התורה, יש לה תכלית לעשות שהחברה תפעל, זאת אומרת שאתה,
אני לא מסכים, אני בעמדה של הר"ן שהתורה לא מיועדת לזה.
לא מיועדת לזה. לא מיועדת לזה. לעשות
שהחברה תפעול. זה רק החלקים המוסריים, זה לא, הלכה זה משהו אחר.
סליחה, אבל בעצם תמשיכו לא להעיד, אם אנחנו צריכים להגיד...
זה משפט המלך. אין בעיה, זה בסדר גמור, אין שום בעיה חוץ מזה שלא צריך את זה כי זה לא נכון. אני לא בא לפתור בעיות, אני שואל מה התורה רוצה. בדיוק, זה הבלבול הגדול של אנשים. אנשים חושבים שאני עושה את זה כדי לקדם את מעמד האישה. אני עושה את זה כדי לקדם את מעמד האישה, אני עושה את זה כי כך נכון, זה בעיניי מה שהתורה אומרת לעשות היום. גם אם זה היה פוגע במעמד האישה. הטענה שלי זה שזה נכון, לא הטענה שלי יש אפשרות לעשות את זה, אז בוא נקדם את מעמד האישה. זה טענה של כל מיני אופנתיים, אוקיי? לזה אני קורא לייטים אולי, לזה כן הייתי קורא לייטים. כי זה אנשים שבעצם לא שואלים מה התורה אומרת. הם מחפשים דרכים במסגרת התורה איך לקדם את מעמד האישה. אולי זה לגיטימי, אני לא משנה כרגע, אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר, אני טוען שמי שלא עושה את זה הוא עבריין. עבריין הלכתי, לא מוסרי.
בהנחה שהמדרש
הזה... כן, בהנחה שהמדרש הזה הוא נכון. אפשר להתווכח על המדרש, זה מה קורה?
אז נכון, זה כאילו מצב של כולם אומרים אנחנו פשטניים, אבל בפועל הם נהיו מדרשים.
נכון. קונסרבטיבים הם היחידים שמודים. לא, גם הדתיים המודרניים מודים.
הם מודים שמה?
הם שמרנים מדרשיים. תראו, שתי הערות אני רוצה להעיר. הערה אחת, ההבחנות שעשיתי כאן, הם הבחנות בין טיעונים, לא בין טוענים. אני לא מדבר על אנשים ולא על קבוצות. אני מדבר על סוגי טיעונים. ואת יכול לבוא בן אדם רפורמי ולהעלות טיעון שמרני מדרשית. אז זה טיעון הלכתי שצריך לדון בו. מה אכפת אם הטוען הוא רפורמי?
כן, אוקיי. כן? בעל החזיר, אני יודע שאז בזמנו, במאה ה-19 באירופה, היו רפורמים שטענו שהתורה, בפרט במחקרים שפרסים שהחזיר הוא לא בריא, זה טענו שהתורה עשה את החזיר בגלל שהוא לא בריא. אנחנו היום יודעים לבשל את החזיר באופן כזה שהוא לא גורם לבעיות.
אוקיי, אז זה מדרש שמרני למשל, נכון? כן. קיצור, הנקודה היא, אנחנו יש לנו נטייה לשפוט טיעונים לפי הטוען. זאת אומרת, אם זה רב רפורמי, אז זה טיעון רפורמי. אם זה אורתודוקסי, אז זה טיעון אורתודוקסי. לא, יש טיעונים רפורמיים שבאים מרב אורתודוקסי. ויש טיעונים אורתודוקסיים שבאים מרב רפורמי. צריך להתרגל לשפוט טיעונים ולא טוענים. צריך לראות אם הטיעון הוא נכון או לא נכון. מה אכפת לי מי אמר אותו? אני יכול לראות בספר ההוא של זמר, הרב הרפורמי ההוא שאמרתי לכם, יש גם טיעונים שאני מקבל. ויש טיעונים שלא. זאת אומרת, הבראה החולה הזאת שאנחנו, הכל הולך לפי התגית, שנמצאת מעל הבן אדם, אתה שופט את כל מה שהוא אומר בגלל התגית הזאת. זה הערה ראשונה. הערה שנייה, אני רוצה להיכנס טיפה יותר למדרש השמרני. אמרתי שהקריטריון הכי חשוב להיותך שמרן, זה אם אתה טורח לעשות מדרש כשאתה עושה שינוי. אם אתה עושה שינוי בלי להביא מדרש, אז אתה או רפורמי או כופר. אם אתה טורח להביא מדרש, אז אתה שמרן. אתה לא אומר שאני אקבל את המדרש שלך, אפשר להתווכח. אתה משחק את המשחק ההלכתי, אתה מציע פרשנות, אפשר להתווכח, אפשר לקבל. יש ויכוחים בהלכה, הלכה מלאה ויכוחים. לא נבלים מויכוחים. עכשיו, מה טיבו של המדרש הזה? אני רוצה להסביר שני דברים. דבר ראשון, תחשבו על, נחזור רגע לעדות אישה. אני רוצה נגיד להכשיר נשים לעדות. מה אני אומר? נשים פעם לא היו משכילות, נגיד רק השכלה, לא משנה גם מעורבות חברתית, אבל אני מדבר על השכלה. נשים לא היו משכילות פעם, היום הן משכילות, לכן צריך להכשיר אותם היום לעדות. אוקיי? טיעון הזה הוא טיעון בטל. תראו לכם את הטיעון. נשים פעם היו, נשים, הגמרא פסלה נשים לעדות, הנחה א', הנחה ב', נשים פעם לא היו משכילות, הנחה ג', נשים היום כן משכילות. מסקנה, היום צריך להכשיר נשים לעדות. בדיוק. זאת אומרת, יש מה שנקרא, אצל דיוויד יום, זה הקשל של האות איז. מור, בעקבות מור, כבר היום נוהגים לקרוא לזה הקשל הנטורליסטי. מה זה קשל נטורליסטי? אתה מסיק מסקנה נורמטיבית מתוך הנחות עובדתיות. יש לך הנחות שהן עובדות, והמסקנה היא שיפוט או נורמה. ברגע שאתה רואה טיעון כזה, אל תבדוק אותו, הוא טיעון בטל. לא צריך לבדוק. ברגע שזה המצב, הטיעון הוא בטל. אני אומר לך, הקיר הזה הוא לבן, ולכן הקיר הזה הוא יפה. טיעון בטל. כי הקיר הוא לבן, זאת עובדה, והקיר הוא יפה, זה שיפוט. זאת אומרת, רצח מאוד מכאיב לבני המשפחה של הנרצח. לכן אסור לרצוח. טיעון בטל. זה שהרצח מכאיב לבני המשפחה, זאת עובדה. ואסור לרצוח, זאת נורמה. שיפוט אתי או נורמה או משהו כזה. מה צריך להוסיף כדי שהטיעון יהיה טיעון תקף?
לקשור נורמה עם
עובדה. בדיוק. הנחת גשר. נכון? הנחה שקושרת את הנורמות בעובדות. למשל, הקיר הזה הוא לבן. מה שלבן הוא יפה, מסקנה הקיר הזה הוא יפה. זה כבר טיעון תקף. למה? כי עכשיו ההנחות שלו זה לא רק עובדות. הנחה אחת היא עובדה, הקיר הזה הוא לבן. הנחה שנייה היא קישור בין העובדות לבין הנורמות. מה שלבן הוא יפה. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל אני אומר, אתה צריך להוסיף את זה, אוקיי? בשביל שהטיעון יהיה תקף, צריך להוסיף את זה. אחרת, הטיעון לא תקף. מה שקורה הרבה פעמים, זה שבדיון סביב, למשל, כמו הכשרת נשים לעדות, אז בעצם מציגים את זה ככה. נשים היו פסולות לעדות בזמן הגמרא. אז הן היו לא משכילות. היום הן משכילות, לכן היום צריך להכשיר אותן. זה טיעון בטל. מה אתה צריך להוסיף? צריך להוסיף שהפסול של אנשים אז היה בגלל חוסר ההשכלה. או במילים אחרות, מי שלא משכיל פסול לעדות. מה שלבן הוא יפה. כן? מי שהמשכיל זה העובדה והפסול לעדות זה הנורמה. נורמה הלכתית במקרה הזה. צריך להוסיף את ההנחה הזאת. עכשיו, לא בכדי הרבה פעמים משמיטים את ההלכה הזאת. לפעמים משמיטים אותה כי נראית לאנשים מובנת מאליה. אבל לפעמים משמיטים אותה בגלל שזה עקב אכילס של הטיעון. עקב אכילס של הטיעון. זאת הבעיה בטיעון. לעובדות כולם מסכימים. הגמרא פסלה אנשים, כולם מסכימים. שנשים פעם לא היו משכילות, כולם מסכימים. שנשים היום משכילות, כולם מסכימים. אז הכי נוח להציג, תראה, לכל זה אתה מסכים. אז בואו, שצריך להכשיר נשים לעדות. והכי נוח זה לא לשים על השולחן את ההנחה שהיא הבקור לבעיה. ההנחה שאומרת, רגע, מי אמר? אתה אומר שפסלו את הנשים לעדות, זה בגלל חוסר ההשכלה. את זה יהיה קשה להראות. מי אמר לך? ולכן צריך לשים לב טוב, כשעושים טיעון כזה, צריך לשים על השולחן את ההנחה של נשים פסולות לעדות בגלל חוסר ההשכלה. אוקיי? אבל אני רוצה להעיר על זה משהו שמסייג את זה. אין לי, אני שם את זה על השולחן, את הרעיה הזאת, ועכשיו מתחיל ויכוח. הוויכוח יתנהל על זה. אין מה להתווכח על העובדות, על העובדות כולם מסכימים. הוויכוח יתנהל רק על ההנחה הזאת, זאת ההנחה הכי חשובה. לכן הרבה פעמים לא שמים אותה על השולחן. עכשיו, איך מתווכחים על הנחה כזאת? אז אני יכול... מחפשים ראיות, נכון? צריך לחפש ראיות. למה אנשים נפסלו לעדות? למשל. לא כתוב כלום. לא כתוב כלום בגמרא. בגמרא אין ראיות. אבל יש למשל, בראשונים ובאחרונים אפשר לראות דיונים, לדוגמה, למה רשע פסול לעדות. האם זה חשש שקר או זה פסול הגוף? ועל זה יש ראיות, מביאים נפקא מינות. למשל, בעדות אישה. אם רשע פסול לעדות כי זה פסול הגוף, בעדות אישה הוא יהיה כשר. אישה מכשירים את כל הפסולים. אבל אם הוא חשד שקר...
אתה יכול להסביר מה שאמרת? לא,
אנחנו
מתבצעים בה, אם רשע הוא פסול משהו
לגוף, אמר? השאלה למה רשע פסול לעדות. האם יש לי חשש שהוא ישקר? אי אפשר להאמין לו. או שהתורה פסלה רשע לעדות, פסול הגוף, מין כזה, לא בגלל חשש שקר. אנחנו לא מוכנים לתת לרשע מעמד של עד. זה בעיה, מה שנקרא ב... בהרגות המשפטית, זה בעיה של קבילות, לא של אמינות. לא מקבל את העדות, לא בגלל שהוא לא אמין. אוקיי? עכשיו, לזה, הראשונים והאחרונים דנים בזה ומביאים ראיות. למשל, אם יש מישהו שיגיד שרשע כשר לעדות אישה,
ברור... רשע כשר לעדות אישה?
עדות אישה הכוונה שמת בעלה, להתיר את האישה, אישה אגונה. אנחנו רוצים עדות שמת בעלה. אז יש כל מיני קולות שחכמים עשו, שאנחנו מקבלים עדות של עד אחד, מקבלים עדות של אישה, כי אנחנו רוצים להציל את האגונה. אומר, אם אתה מוצא מישהו שיכשיר רשע לעדות, אז ברור שהוא תופס שהפסול של רשע זה פסול הגוף, זה לא חשד שקר. אם זה חשד שקר, אתה לא יכול לקבל אותו גם מעדות אישה, כי הבעל של האישה אולי חי. איך אתה תתיר אותה להינשא? אתה חייב, העובדות צריכות להיות נכונות. אתה יכול להקל בדרישות פורמליות של ההלכה, במקום שני עדים, עד אחד, מישהו פסול בפסול הגוף, קרובים, מה שלא יהיה. אתה לא יכול לקבל עד שקרן, עד שקרן אומר לך שהבעל של האישה מת והוא חי. אז אם מישהו מקבל רשע לעדות, כנראה שהוא תופס שזה פסול הגוף ולא חשש שקר. למשל, זאת אחת הראיות שאחרונים מביאים. אוקיי? זאת אומרת, יש לנו דרכים בהלכה לבדוק למה פסול של מישהו לעדות קיים. אותו דבר יכולנו עקרונית לבדוק את הפסול של נשים. אוקיי? אנחנו יכולים לראות האם זה בעיה של אמינות, זה בעיה של פסול הגוף, או מאיזה סיבה, לא משנה. אישה כן נבונה, שכן עושה עסקים, כן קיבלו אותה לעדות, לא קיבלו אותה לעדות, לא משנה. אפשר לנסות ולחפש ראיות בגמרא, בראשונים, באחרונים וכדומה. לא מצאנו ראיות. מה עושים? אין ראיות, אנחנו בספק. אני טוען שעדיין אפשר לעשות את זה. למה? תראו, יש לי הסבר הגיוני למה חזל פסלו נשים לעדות. זה הסבר הגיוני, נכון? אם האישה לא מתמצאת, אז היא פסולה לעדות. הוא לא הכרחי, יכול להיות משהו אחר. וזה ודאי הסבר הגיוני. עכשיו, מישהו אחר, או שהוא יציע לי הסבר הגיוני אחר, אני לא כל כך מכיר הסבר הגיוני אחר, או שהוא יגיד לי, כן, אבל אולי זה גזירת הכתוב, או משהו שאנחנו לא מבינים. עכשיו, אני אומר, יכול להיות, אבל אם יש לי הסבר הגיוני, אז נטל הראיה שההסבר הזה לא נכון, אלא יש משהו אחר, הוא הלך. לי יש הסבר הגיוני, למה שאני אעזוב אותו? בכל מקום שאני מביא לך סברה הגיונית בגמרא, תמיד יכול להגיד, רגע, אבל אולי אתה טועה. אולי אני טועה, בסדר, זה מה שאני חושב, זה נשמע לי הגיוני. יש לך אלטרנטיבה? או משהו קשה על ההסבר שלי? כלום, אז למה לא לקבל את זה? למה לקרוא סברה? אם יש לי היגיון, אני עובד עם ההיגיון שלי, לא? לכן אני טוען שגם אם לא יהיו לי ראיות, אם המדרש השמרני הוא הגיוני, אין סיבה לא לקבל אותו. אם הוא הגיוני. אלא אם כן, מישהו יראה לי למה הוא לא הגיוני, או למה יש הסבר הגיוני אלטרנטיבי, אחר, שמוביל למסקנות אחרות, ואז אני באמת אהיה בספק.
אבל אז כל הדבר הזה שנקרא גזירת הכתוב, זה לא מתערער לגמרי?
לא, כי אם אתה לא מכריז על משהו שהוא גזירת הכתוב, אלא אם כן נתון שהוא גזירת הכתוב.
וזה נגד הגמרא לא מעידה על זה
שזה גזירת הכתוב? להפך, גמרא שמה לומדת את זה מדרשה מאוד מפוקפקת דרך אגב, ולכן די ברור שזה לא
גזירת הכתוב. זה ממש מה שאנחנו
לא מדברים. ברור שלא, בכל מקום להפך. הגמרא אומרת שדין האנשים והאנשים שווה. יין כתוב אנשים, הכוונה אחד אנשים ואחד נשים במשמע. ושם פתאום פוסלים נשים לעדות. יש לזה דרשה מאוד מפוקפקת. יותר מזה, ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם. מי זה שני אנשים? זה העדים? שני אנשים אשר להם הריב. מי זה? זה בעל עדין. או מדרש מקיים, או מדרש יוצר, אבל מוזר. ולכן אני אומר, אם יש לי הסבר הגיוני, אז למה לא לקבל אותו? רק בגלל שאולי הוא לא נכון, על כל צברה הגיונית שאני אומר בלימוד, אתה יכול להגיד לי, אולי זה לא נכון, אולי זה לא נכון, מה זה? איזה מין טענה זו?
אני אומר דבר כזה, אם הסברה שעומדת כנגד המדרש ההגיוני, זה ספקולציה, זה רק הכתוב, אז זה ספקולציה, זה לא כשמדובר ממש על הכתוב. ואז ברור
ש... לא, מה זה גזע? אם הגמרא אומרת לי זה גזעת הכתוב, זה גזעת הכתוב. ואם כתוב בפסוק, לא מדרשה, כתוב משהו בפסוק. עדיין, אם יש לי הסבר הגיוני, זה ההסבר.
יש ספקולציה בגזעת הכתוב, כלומר,
אומרים
אולי
שזה
הכתוב, זה דבר שלא
מזיק מה. נכון. אם יש לי הסבר הגיוני, אז מישהו אומר לי, תראה, אבל אולי זה לא נכון, אולי זה לא נכון, אז תביא ראיות, נטל הראיה הוא עליך. הרי ההסבר שאני מציע, אם ההסבר שאני מציע הוא לא הגיוני, הוא סתם א' ב' של סקנדינביה וללכת ארוך. בסדר, זה שטויות. לא צריך טיעונים בכלל, זה סתם טיפשי. אבל במקום שאני מציע באמת הסבר הגיוני, הם הלכו עם בגד ים, כי היה חם, עכשיו קר, צריך להיות מעיל, מאוד הגיוני. אולי זה לא נכון. תביא ראיות. אם תביא ראיות, אני אגיד בסדר, אתה צודק. אבל נטל הראיה הוא עליך. הרי יש לי הסבר הגיוני, בכל מקום אני משתמש בהיגיון שלי. ואף פעם אני לא אומר, טוב, אבל אולי זה לא נכון. יכול להיות שזה לא נכון, אבל אם זה אין לדיין, אין למה שאין לברות. יש לי היגיון, וזה ההיגיון שלי. לכן אני טוען שזה לא כל כך פשוט. זאת אומרת, נכון שאתה צריך להוסיף עוד הנחה שקושרת את העובדות עם הנורמות. ונכון שעל ההנחה הזאת תמיד אפשר להתווכח, בניגוד לעובדות שבדרך כלל מוסכמות. אבל הוויכוח הזה, השאלה על מי נטל הראייה, היא שאלה מאוד חשובה, כי הרבה פעמים בוויכוח הזה אנחנו לא נכריע אותו בראיות. לא נמצא ראיות, או שנמצא ראיות לפה ולשם, לא נצליח להכריע. מה עושים שם? בדרך כלל התפיסה היא, מה שעושים זה לא משנים, אלא אם כן תביא ראיות שכן. אני אומר, לא. אני אומר, בדרך כלל צריך לשנות, אלא אם כן תביא ראיה שלא. כי אם הטענה לשינוי היא טענה הגיונית, אז אני לא בא לשנות, אני אומר לך מה ההיגיון. אתה רוצה לטעון שזה לא הגיוני, תביא ראיות. אם זה לא מוסכם, אז יש לנו ויכוח, אני אומר, אבל בהנחה שזה מוסכם, ואתה אומר לי, כן, אבל מפני שאנו מדמין נעשה מעשה, אולי זה לא נכון, אולי לא, אבל זה ההיגיון שלי.
זה בדרך כלל
השיח,
מההיגיון,
זה
האם התורה באה לקבוע לך היגיון חדש?
אז אני אומר, כאן אני לא מקבל את הטענה הזאת. אני אומר שאם יש לי הסבר הגיוני, ואין לי שום סיבה להניח שהוא לא נכון, למה להניח שהתורה אומרת משהו לא הגיוני בתור ברירת מחדל? אם תביא לי ראיות, בסדר, אז אני אבין שהתורה פה אמרה משהו שאני לא מבין, ולא כמו ההיגיון שלי. אז תביא לי ראיות לזה. אחרת, אם יש לי הסבר הגיוני, למה להניח שהתורה אמרה משהו לא הגיוני?
הרבה פעמים התורה אומרת דברים שלא הגיוני, יש מצוות שהן...
לא, רק במקום שאין לי הסבר, אני מכריז שזה לא הגיוני. במקום שיש לי הסבר, אז זה כן הגיוני.
למרות ש...
אני חושב
שאתה
בריס,
בעצם
שומעת
שגם
מה
שהגיוני
לא הגיוני. לא, בריס לא אומרים שזה לא הגיוני, אומרים שהם לא נכנסים להיגיון. וכמובן הם כן נכנסים להיגיון, זה לא משנה, הם רק נאיבים.
אבל למרות ש...
אני חושב שזה לא הגיוני, אומרים שהם לא נכנס להיגיון, אני שואל רק מה, ולא למה.
היא
ההיגיון
של
התור,
היגיון של...
אני לא נכנס אליו, לא דורשים טעם הדקרה, או לא יודע, אני לא נכנס אליו. ולא, זה לא אומר שזה לא חייב להיות לא הגיוני. לא בהכרח.
אנחנו מאוד רוצים להגיד שזה כן הגיוני.
אני חושב שזה צריך להיות הגיוני, אלא אם כן יוכיחו לי שלא. טוען שאני מבין הכל. ואם אני מבין, למה להניח שההבנה הזאת לא נכונה? תביא לי ראיות, אז אני אבין שזה לא הגיוני. טוב.
הרב, יש לי שאלה שלא קשורה. בעקבות מה ששאלתי אותך לגבי ה... טוב, עם החקיקים, ואז הסברת לי שכל הקבוצה הזאת של החקיקים